בסדר, תשכונתי. וחילו, וחימו, וחימו, וחילו. הגענו בדף הזה ואמר עוד.
כן.
נחזור לפסקה וזה שאמר משה. כן, אני רק מזכיר מה שאמרנו, שכשמשה נולד היה גופו מחשמל של הצילות, וכשנגעה בו בת פרו הסתלק ממנו החשמל הזה והתלבש בגוף של קליפת נוגה. כלומר, ירד מדרגה והגיע לעולם הזה. הוא היה במדרגה של הצילות. ולכן כתוב, ותרא אותו כי טוב הוא. בעולם הצילות נאמר לו יגורך רע. אין רע בעולם הצילות. לכן משה רבנו נולד ממקום של פנים ולא היה בו אחורן. מה שאין כן רבי עקיבא, אתם זוכרים בהבדל בגמרא, שרבי עקיבא נכנס לשיעור ורואה את משה רבנו, שמשה רבנו נכנס לשיעור ורואה את רבי עקיבא, והוא לא מבין מה שרבי עקיבא אומר. וחלשה דעתו של משה רבנו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור לאחוריך. אם אתה לא עומד במצב של אחוריים, אתה לא תוכל להבין את רבי עקיבא, כי רבי עקיבא נולד באחוריים. הוא נולד בקליפה, ובגיל 40 שנה הוא הפך מאחור לפנים. מה שאין כן אתה, משה רבנו, נולדת נבראת מצד הפנים בלבד, ולכן כל מה שקשור לאחוריים של המציאות, אתה לא תופס, אין לך תפיסה בזה. לכן כשמשה שב לאחוריו, כן, אז אחר כך יש ביטוי של רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני, והתיישבה דעתו של משה. כל זה כדי להודיע לנו שבמרכאות למשה רבנו אין בחירה חופשית. למה? כי הוא איש כללי, הוא כל כך כללי, שבכלל אין בחירה חופשית, ולכן משה שייך למצב של פנים. פנים זה בלי בחירה. כלומר, מצב של אחור שעובר לפנים. אז באחור אין בחירה, כשעוברים לפנים הבחירה מופיעה. משה רבנו שלא עבר את המעבר הזה מאחור לפנים, כאילו נולד עם הבחירה שהיא לא בחירה. זה נתון אלוהי שטבוע בנשמתו של משה, לכן הוא רק מצד הפנים ולא מצד האחוריים. למדנו כאילו הפוך, שמי שנמצא באחור אין לו בחירה, ומי שעובר מצד אחור לצד פנים עכשיו יש לו בחירה. זה נכון שאתה נולד בצד אחור, אבל אדם שמופיע ישירות מצד הפנים של המציאות, וכאילו גם הוא, אין לו מעצמו שום אפשרות לשנות את מהלכו במציאות. אם אין אתה גואלם, אין אחר אחוריים גואלם. ככה נאמר למשה רבנו. זאת אומרת, אין לך אפשרות אחרת במרכאות. אז זה קצת מסובך. על כל פנים, משה רבנו הוא איש כללי מאוד, וכשנוגעים בו בת פרעה, נוגעת בילד, בתינוק משה, כשהוא נולד, אז הוא יורד מדרגה ומסתלקת ממנו המדרגה הזאת אל החשמל, ואז הוא מתלבש כאדם מן השורה למציאות העולמית של קליפת נוגה. אבל אחר כך, במשך חייו, כשמשה נמצא מול הסנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך, אתם זוכרים את אותה אמירה אלוהית, אז בעצם הוא חוזר למדרגה של החשמל שהייתה לו בראשונה, ועם המדרגה הזאת הוא נמצא עכשיו בעולם האצילות, ועכשיו הוא יכול לגאול את ישראל. להזכירכם שאין גאולה אלא מעולם האצילות. לכן הוא לא יכול להופיע כגואל, אלא בחזרתו למדרגה הראשונית של עולם האצילות.
זאת אומרת במעמד הזה הצליח.
כן, כן, בדיוק. אז המהלך של של מעליך מעל רגליך בעצם משחררת את משה רבנו מההרגלים שנקבעו בו אחרי נגיעת בת פרעה בעולמו, במציאות שלו. עכשיו הוא בעצם שולף את המנעולים מעליו וחוזר למדרגתו האצילית, ושם משם הוא יכול להופיע כגואל. נכון. וזה שאמר הוא משה איתם הרבה, ועל זה נאמר במשה, של מעליך מעל רגליך. פירוש שתפשוט את לבוש קליפת נוגה שנגעה בו בת פרעה. להזכירכם, קליפת נוגה היא הקליפה שחציה טוב וחציה רע, וכל העבודה בקליפה הזאת היא להביא, לגייר את הצד הרע ולהפוך אותו לטוב, כך שכל המצב יהיה נוגה של אור ולא של קליפה. זה בעצם עולם שלנו, עולם הבירורים. דה בהיפוכה דאחרנים, המצב הזה זה היה בהיפוך מהאחרים. כחליצת הנעל שהייתה באצילות הייתה לגריאותה. אתם זוכרים שאמרנו שכששולפים, שחולצים את הנעל בעולם האצילות, זה כדי לרדת מדרגה. ופה זה הפוך, משה נמצא למטה, כשהוא חולץ נעליו, זה כדי לחזור לאצילות. במילים אחרות, תלוי איפה אתה נמצא, מאיזו זווית אתה חולץ את הנעל. או שאתה נעול בעולם נמוך, ואז כשאתה נחלץ מהדבר הזה, אתה עולה לעולם גבוה, או שאתה בעולם גבוה, ושם אם אתה חולץ את הנעל, אתה נופל לעולם נמוך. לכן, כשמסתלק החשמל באבא ואמא, מזון, וגרם להם ירידה לבריאה, יצירה ועשייה. זו בעצם החליצה הרגילה, שבעצם עכשיו אנחנו מבינים מה זה החשמל, מאיפה בא החשמל, מאבא ואמא. כלומר, חליצת הנעליים היא גם כן חליצת אבא ואמא. במילים אחרות, החשמל שעזב את משה רבנו, זה בעצם אבא ואמא. משה היה חסר דעת כשבת פרעה נגעה בו, כי חוכמה ובינה זה דעת. ולכן הוא בעצם איבד את הדעת בזמן שבת פרעה נגעה בו כתינוק. הוא קיבל דעת מחדש בזמן הקנה, סמוך לגאולה. ושוב אנחנו מקבלים אינפורמציה, אין אפשרות להיגאל, אלא בגילוי המופיעים אבא ואמא, שאבא בעולמות זה אצילות, ואמא בעולמות זה בריאה. זאת אומרת, בלי עולם האצילות ששולט על כל המצב, אי אפשר להיגאל. לא בכלל ולא בפרט. אדם שנמצא במצב שהוא בסילוק מוחין, לא יכול להיגאל. למשל, במצב שינה, שיש סילוק מוחין, אי אפשר להיגאל. אין גאולה בזמן שינה, בזמן תרדמה. עם ישראל בזמן הגלות היה בשינה, שפרשו ממנו המוחין, ולכן הוא לא יכול להיגאל במצב כזה, הוא חייב חזרת המוחין אליו כדי להיות כלי ראוי לגאולה. שאם לא כן, האור של הגאולה יסוף אותו במקום לגאול אותו. עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא את החמה מנרקיסיקה, ואז מי שלא ראוי לאור הזה יסרף, מי שכן ראוי לאור הזה יגאל. איך מכשירים אדם להיות ראוי לזה? על ידי הלימוד שאנחנו לומדים לפיית הדשמאיה, אנחנו מכשירים את הנשמות שלנו למצב הנורמלי, שאיבדנו אותו במשך הגלות. כלומר, הלימוד הזה מקנה לאדם הלומד אותו שינוי צורה מהותי, פנימי. שהשינוי הזה, בגלל שהוא בא מהמקור האלוהי, העליון, כנבואה, כרוח הקודש, וכעומק יותר מכל שאר הלימודים, לכן זה נותן לאדם שלומד, שעוסק בלימוד הזה, את המדרגה האלוהית שתאפשר לו בעצם להיגאל. נכון. אז אנחנו מתרגלים למדרגה הזאת כדי להיגאל. אתם פסקה באורות הקודש שעוסקת בעניין הזה ומסבירה מה שעכשיו אמרתי לכם. הרב קוק אומר שחוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. חוכמת הקודש, קודש זה חוכמה, נכון? המושג קודש הוא בחוכמה, חוכמה זה אצילות. לימוד האצילות זה הזוהר, אנחנו לומדים אצילות עכשיו. כל ספר הזוהר זה לימוד האצילות. בשביל מה לומדים את זה? שהיא מהפכת את הרצון ואת התכונה הנפשית של לומדיה. מי שלומד את זה, התכונה הנפשית הפנימית שלו משתנה, הוא כבר לא אותו אדם. לקרב אותם לרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. אנחנו מתקרבים על ידי הלימוד הזה לרוממות הכי גדולה, שגם היא אין לה סוף של התקדמות. אז היא כל הזמן מתעצמת, החוכמה הזאת. מה שאין כן, כל החוכמות העולמיות, כל השאר, חוץ מחוכמת הקודש, אף על פי שהן מסיירות עניינים נשגבים, יפים ואציליים, אין להם את התכונה המפעלית, הן לא פועלות אותן חוכמות על האדם להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן. ובאמת אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם חוץ מכוחו המדעי לבד. במילים אחרות, אתה פשוט קונה אינפורמציה בשאר החוכמות. פה אתה לא קונה אינפורמציה, רבותיי, אתם לא באים ללמוד איזה משהו חידוש. אתם באים כאן להשתנות. יש כאן שינוי פנימי מהותי של מה? של הרצון. זה מהפך את הרצון. אני כבר לא רוצה את אותם דברים בחיים. וטעם הדבר, למה זה? כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם. זה בא מהשורש הכי עליון שיכול להיות. ולכן זה לא אותה תנועה. מיסוד החיים המהווה את הכל. אנחנו לומדים עכשיו חוכמה שהיא אלוהית, כאילו הדיבור של הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולכן זה חודר בנו ומשנה לנו את כל הצורה. ויש בכוח של התוכן הזה המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים ולייסד ארץ. זה כאילו שנטעים בתוכנו השמיים ומייסדים מחדש את הארץ מלשון רצון. וקל בחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת, בולטת, על הנפש ההוגה. מי שהוגה בתורה הזאת, בתורת הקודש, בתורת האצילות, בזוהר הקדוש, בתורתה של ארץ ישראל, בתורת הכלל, הוא משתנה לחלוטין. זה מבליט לו נפש מעולם גבוה מאוד. וכל המדעים של החול, אין בהם זה הכוח. כי הם אינם מחדשים. אינם מחוללים חדשות מצד עצמם, אלא מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות. זאת אומרת, כל חוכמה אחרת מראה לך מה שיש במציאות, אז אתה תופס משהו ומנסה מבחינה מדעית להסביר את הדבר. אבל אתה עוסק כבר בתוצאה. בלימוד של הזוהר אנחנו עוסקים בסיבות, ובסיבה הראשונה, אנחנו לא הולכים מהסוף להתחלה, אלא מההתחלה הולכים לסוף. מהכלל אל הפרטים, לא מהפרטים אל הכלל. זה תמיד ממעלה למטה. ולכן כל חוכמה אחרת אינה יכולה לעשות את ההוגה לבריאה חדשה. לעקור אותו מהצניות תכונותיו הרעות ולהעמיד אותו במצב של מציאות חדשה. לא. ולכן זה בעצם מה שמחזיר אותנו לחיים האמיתיים של מה שאיבדנו בהתחלה. ו... כדי לחתום את הסוגריים האלה, זה מה שמכשיר אותנו לגאולה. בסדר? מי שהוגה בתורה הזאת, כן, נגאל יותר מהר, חשוף יותר לאור הצילוף. ולכן השמש כשהיא יוצאת מהנרתיק, היא מסוגלת להחיות את האדם הזה. נותנת לו אופטימיות, כי הוא לא רואה את המציאות של הגאולה, שהיא מציאות לא פשוטה בכלל, היא מציאות מורכבת. הוא רואה אותה בעיניים אחרות, מאשר שאר העולם. בסדר? איך אמר אדיסון, זה שהמציא את הנורה החשמלית, כן? אדיסון תומס אלווה, כן? אמר ש10% מהאנשים חושבים, כלומר 90% לא חושבים בכלל, ומתוך ה10%, כן? סליחה, 10% חושבים שהם חושבים, מתוכם יש 10% שבאמת חושבים, כן? וכל השאר בעצם נזרק לזבל של האנושות. אז אין הרבה אנשים שבאמת חיים חיים של תוכן, אמיתיים. וזה גוי אומר לנו את זה. ואנחנו, לצערנו, זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, רוב האנשים, הוא לא נכנס למספרים, כן, נכנסים ריקים לבית הכנסת, לא אלה שלא באים בכלל. אלה שכבר באים לבית כנסת, נכנסים ריקים ויוצאים ריקים. זאת אומרת שזה סתם איזה מין ביקור, במקום שכאילו באת להתפלל. אז זה לא בא כדי לייאש, זה בא כדי לדחוף אותנו, להפך להיות מאלה שכן רוצים להתקדם ולקדם את המציאות. מה זה לקדם את המציאות? לקדם את האינטרסים של הקדוש ברוך הוא בעולם, לא את האינטרסים שלי. אם אני דואג כל הזמן לשכינה, לכלל ישראל, סביר להניח שאני אצליח. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה באמת, שכל מה שאעשה בחיי יהיה מעוגן במחשבה, בדאגה, לחיבור הזה של האלוהות עם כנסת ישראל, כי היא לבדה יכולה לגלות את ערכי השמיים. אז אנחנו עכשיו ממשיכים בעניין. ושעל ידי זה, אז, אבל עניין חליצת הנעל אצל משה הייתה לטובה, נכון? שעל ידי זה נתלבש בגוף הראשון בחשמל דאצילות, כלומר כשהוא שעל מעליו, מעל רגליו, הוא חזר לעולם האצילות שהיה מקורו, כמו שהוא נולד, ולא צריך להתחגע כדם שכינתה בקליפה, כי אינו ראוי להראות לפני השכינה שנגלתה אליו. להתראות, כן. לפני השכינה שנתגלתה אליו במראה הצנה בקליפה, שהיא הלבוש של קליפת נוגה. כלומר, אין כבר קליפה. איך אנחנו יודעים שאין קליפה בצנה? כי הצנה בוער והצנה איננו וקל. זאת אומרת, זה לא מהעולם הזה. אם זה היה בעולם הזה, אז הסנה היה נשרף. כאן הסנה לא מצליח לשרוף את העץ שהוא בעצמו בוער בה, באותה עץ, באותו עץ. יש כאן מהלך אלוהי של סתירה שמסוגלת, כן, המציאות הזאת להכיל סתירה. איזו מציאות מסוגלת להכיל דבר והיפוכו? רק בשורש. בתוצאה יש דבר והיפוכו. הם רחוקים אחד מהשני. בשורש, דבר והיפוכו נמצאים באותה נקודה. וזה הכי קשה לתפוס. יושב בסתר עליון. בעליון יש סתירות, שאנחנו לא מבינים אותן. ומי שמסתכל מבחוץ, אומר, איך יכול להיות דבר וההפך? יש לנו כלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כמובן שאנחנו לא משליחים את זה על הקדוש ברוך הוא, אבל ככל שאנחנו גדלים, מתקרבים לשורש, יש דבר להיפוכו. ואדם גדול הוא אדם שיכול להכיל הפכים. אוקיי? ורזה ומילה, ותוד הדבר נרמז במה שכתוב, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. אתם זוכרים הלבוש של קליפת נוגה נקרא סק. ואסור להגיע עם לבוש כזה אל שער המלך מלכו של עולם. ואמר עוד, כן. כן, נכון, כי בעצם הוא לא עכשיו עושה איזה מין הפגנה, הוא מראה באיזה מצב נמצא העם. אתם מבינים? זה לא שהוא פועל לבד ואומר הנה אני בדיכאון, אני שם סק. לא, הוא מראה כלפי חוץ באיזה מצב נפשי נמצא עם ישראל. נכון, לכן זה בעצם גילוי של העם. ואמר עוד, כי ולגבי הבהן לא התחזיה אלא בנעלים. אל האבות לא נתראה הקדוש ברוך הוא בנבואה אלא בנעליים. כלומר, אצל האבות זה תמיד היה במנעולים. זה אף פעם לא היה בגילוי כמו אצל משה רבנו. כלומר, דרך מתן, דבריאה יצירה ועשייה, הנקרא נעל. אז אתם זוכרים שזה או זיירנטים, בעולם האצילות, או מתת בעולמות אחרים. כשזה בעולמות אחרים, נשאר מתגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם, ליצחק וליעקב. במילים אחרות, הם לא גילו את עולם האצילות. לכן לא הייתה אפשרות לגאולה בזמנם. וכי למה? הרי הם היו אנשים גדולים, פשוט כי אין עדיין הופעת העם. וכשאין הופעת העם, אין אפשרות לגלות את הבורא. ולכן הבורא מתגלה רק כשעם ישראל מופיע. זה שם הוויה י' כ' כשמופיע רק בזמן הגאולה. הדאו דכתיב, זה שכתוב, מה יפו פעמייך בנעלים בתמדים? מה יפו כנסת ישראל בעלייתם לרגל בשלושה רגלים, שהם כנגד שלושה אבות, ומכנה את כנסת ישראל בת נדיב, דהיינו ביתו של אברהם אבינו שהיה נדיב לב, לארג', שנתן לאכול לכל הבא אליו. כן, הוא היה פתוח, או הלא היה פתוח, לכל מי שבא. נרמז במילים נעלים שהאבות קיבלו את נבואתם דרך מתת של העולמות התחתונים, בריאה, יצירה ועשייה, שהם בעצם מנעולים. אבל לגבי משה רבנו, בלא כיסויה כלל. של משה רבנו אין כיסוי, אין נעל, אין מנעול. נבואתו הייתה מפנימיות עולם האצילות. אתם מבינים שהקדוש ברוך הוא יכול לנבא אדם מקומות שונות. שום נביא לא מקבל את הנבואה שלו מאותה קומה. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אין דבר כזה. אבל שונה מכל הנביאים, משה רבנו, שהוא בכלל בגובה אחר. זה הטסט שנעשה עם מרים ואהרון, שטענו, כן, שמשה שונה. והקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם בכלל לא באותו גובה. על מה אתם מדברים, על מי אתם מדברים בכלל? משה רבנו מנבא מתי שבא לו. אתם, זה פתאום. אני מתגלה אליכם. משה רבנו יכול לשאול שאלה, ויש לו תשובה מיידית. כשהוא לא מבין משהו, שואל שאלה. הוא כמו בתוך כיתה עם הקדוש ברוך הוא. זו נבואה אחרת לגמרי. כן. אין נבואה כזאת. אנחנו לא מכירים. אין בן אדם, בן אנוש, שהגיע למדרגה הזאת. כן? לא קם בישראל כמו שעוד. אמרו באומות העולם בלעם, וגם שם זה ועיקר, וזה שם אלוהים, זה בכלל לא אותה קומה. על כל פנים, משה מנבא מפנימיות האצילות, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בלי שום כיסוי, בלי שום לבוש, כן, במראה ולא בחידות, כתוב שם. נביא רגיל צריך לפתור את החידה. נותנים לו איזה משהו, הוא לא מבין מה צריך, הוא צריך לתרגם את הנבואה של עצמו. נותנים לו לראות סיר נפוח. נו באמת. מה אתה עושה עם ציר נפוח? כן, נותנים לו לראות כל מיני אלמנטים מהעולם הזה. אצל משה זה לא ככה, אומרים לו בול את הדבר היסודי, הפנימי, ישר. כלומר, אין לבושים אצל משה רבנו, אלא התפשטות. כמו האור הפשוט שהיה ממלא כל המציאות. לכן, משה הגיע לבחינת פה אל פה הדבר בו. אתם זוכרים, לא איתו, אלא בו. הוא מראה ולא בחידות. ורגע זה מילה וסוד הדבר של נבואת האבות, שכתוב וערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי. אתם רואים שהאבות התגלה להם אל שדי ולא שהם יו"ד כו"ד. מה זה אל שדי? זה אמרנו מסק של עולמות בריאה, יצירה ועשייה. כי המלאך הזה, כן? זה בעצם מדרגה שהיא למעלה מהכיסא. אתם זוכרים שכיסא נקרא טרון, ומטה טרון זה מעבר לכיסא. עכשיו, המלאך הזה עולה כמספר שדי בגמטריה, 314. ושמי י' כו' כ' 26, דהיינו נבואה מזעירן פין דה הצילות, זה י' כו' כ' זעירן פין דה הצילות, לא נודעתי להם. אוקיי? אז האבות מקבלים את נבואתם מחיצוניות ולא מפנימיות. שוב פעם אני חוזר, כי אין עדיין עם. במילים אחרות, עם ישראל מגלה את פנימיות ההוויה. כשאין עם ישראל בעולם, הכל חיצוני בלבד. בסדר? אנחנו אמונים, אנחנו ממונים על הפנימיות, על גילוי הפנימיות העולמית. זאת העבודה העיקרית שלנו. ובתוך עם ישראל, העבודה העיקרית היא לגלות את פנימיות התורה. כדי להיות שווים למהלך הגדול הזה, לגלות את התוכן הפנימי, ולא את חיצוניות העולמות, כפי שהיה בזמן הגלות. כן.
כיוון שעד עכשיו לא היה
אף אחד
לגלות את
הפנימיות, אתה קצת הולך לכיוון אחר, אתה כאילו אומר שעם ישראל בעצם בא לגלות את התורה.
לא, הגילוי העולמי של התורה ניתן כי ההופעה הישראל
הגיעה. לא, לא. ישראל קודם לתורה.
כן.
הקדוש ברוך הוא ברא את נשמת ישראל לפני שהוא ברא את התורה.
נכון.
ולכן, מה עושה התורה בעצם?
מגלה את נשמת
ישראל. יפה, ולא הפוך.
נכון, אבל זה להפוך הוא בעולם הזה כאילו כביכול,
כן.
כדי שיהיה נכון. כל העולם של התורה. עצמה.
נכון.
לא בכל, אלא בגילוי.
אבל אין גילוי, אנחנו לא צריכים לגלות את התורה עצמה. אנחנו צריכים להשתמש בתורה כדי לגלות את ישראל. זה מה שאנשים לא יודעים. זה המפתח, רבותיי. רוב האנשים חושבים הפוך. כן? זה בא ממדרש תנא דבי אליהו, של אליהו הנביא, פרק י"ד. אתם חושבים שהתורה קדמה לישראל, ואני אומר לכם, אומר אליהו הנביא, שישראל קדמו לכל דבר, גם לתורה. במילים אחרות, הסתכל בישראל וברא תורה. ואחרי זה הסתכל בתורה וברא אלמה. השורש של הכל זה ישראל, עלו במחשבה תחילה, ראשית תבועתו. אם אני אומר דבר כזה, שזה מהפכני, רבי עקיבא אומר את זה, זה מהפך גדול, זה אומר בעצם שהתורה אינה באה אלא כדי לגלות את ישראל, ולא הפוך. לא ישראל באו כדי לגלות את התורה.
שישראל באו לגלות
עומק, בדיוק. עומק התורה זה ישראל, שעומק ישראל זה קודשא בריך הוא. ומשה יצא מרבה, אבל במשה נאמר, ואמרו לי מה שמו. כלומר, עם ישראל יודע, לפי השם שיופיע בגילוי הנבואי, אנחנו יודעים מאיזו קומה הנבואה הזאת מגיעה. ואם זה באמת, גאולה. מה אומר עליהם? שסופי תיבות, אותיות י' כ' ו' כ'. בסדר? ואמרו לי מה שמו, מה? תרמוז שמשה זכה לקבל את הנבואה משם הוויה שבזהירן פין דאצילות. חוזר לבאר עכשיו את עניין החליצה ואומר עוד, יש לשאול, המי צריך חליצה בנעל? למה האישה צריכה להיות כן חולצת דווקא את הנעל? למה האלמנט הזה? למה המציאות הזאת? למה דווקא העצם הזה שנקרא נעל ולא דבר אחר? וגם דווקא על ידי האישה. הוא משיב בגין דמן דימות בלבב, ואנחנו חוזרים על מה שכבר אמרנו, מי ישתמד בלי להשאיר בנים בעולם, בן בעולם, נשמתו אינה יכולה לעלות למקום שורש הנשמות שבשכינה. אי הוא קשיר ברגלי דיבם, ונשמת המת קשורה ברגלו של היבם. במילים אחרות, קשורה בטוב ליבו, ברצונו של היבם, שנדבק מאחיו, באחיו, שיזכהו לשוב, לחזור עוד פעם לעולם הזה בגלגול. זאת פרשת משפטים, ממש. כן, על פרשת משפטים פותח הזוהר הקדוש, אלו הם הגלגולי נשמות. כל החוקים, כל האלמנטים, כל התורה של גלגולי הנשמות. אז זה נאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למה? כי משפט זה אוסף של מילים. ומילים זה אוסף של אותיות. כלומר, אתה יכול להסתכל על משפט ולא להבין כלום, כמו ילד שעכשיו התחיל ללמוד, נכון? מה הוא קורא? אותיות. הוא לא רואה אפילו מילה. הוא רואה רק אותיות והוא קורא אות אחר אות. למשל, במקום לומר, ושמי השם, אז הוא יגיד, הוא, ש, מ, אי. כן? ככה קורא ילד שלא מבין. אדם שהוא קצת יותר מבין, הוא קורא כבר את המילה, אבל קשה לו לקרוא עדיין משפט. כן? עולה חדש, קורא מילים לבד, וכל פעם צריך לעצור. הוא לא רואה יותר. אדם שיותר גדול, הוא כבר רואה את המשפט. נתרגם את זה עכשיו לעניינים של נשמות. אדם שלא מבין את החלק שלו בתוך המשפט השלם של החיים, מה הוא רואה? עוד מנותקת מכל השאר. אז הוא רואה את הנשמה שלו, הוא לא מבין בכלל מה היא עושה, למה היא קשורה. אדם שקצת יודע מי הוא היה, למה הוא בא, איך הוא משתלב, למי הוא דומה, עם מי הוא מתחבר, אז הוא כבר בונה משפט, הנשמה שלו כבר מודיעה לו לאיזה משפט של נשמות הוא שייך. הבנתם? הוא לא לוקח רק אות אחת. אז מי שמכיר בתורה הזאת, בתורת הגלגולים, זה כאילו שהוא קורא משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דבר ברור. אני שייך למשפט שאומר, כן, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חי. אוקיי, אני שייך למשפט הזה, וכו'. זאת
אומרת שככל שאני מכיר את עצמי,
מכיר.
מכיר את עצמי מבחינת האופי, מבחינת מה, מבחינת איזה איזשהו, מה השפקה שלי לעשות בחיים, זה הדבר הראשון, הדבר זה האבות, הדבר השני, המילה זה כאילו המעגל הקרוב, האנשים שאני מתחבר אליהם, למה אני מתחבר אליהם, זה המילה, ואז בקונטקסט הגדול של להתחבר לכלל הכללי הזה,
זה המשפט.
בתפקיד עצמו.
נכון, זה המשפט.
כאילו, זה הכיוון.
נכון. בסדר, אז צריך, זה תורה שלמה. על כל פנים, הבן שנולד מאותו אח ומאותה אישה, אשתו לשערר, זה של המת.
האח...
האח מתפתן
של
האח שחי, נכון?
מתיישב לו שמה.
לא את הנעל, את הרגל.
את הרגל?
כן. אוקיי. נדבק באחיו, בסדר? אז קשורה ברגלו, לא בנעלו. אוקיי.
אז היא מורידה את הנעל.
לא, היא מורידה כשהוא לא רוצה ליבן. זה משהו אחר. לכן עכשיו הנשמה חוזרת דרך האח, והוא בעצם מתוקן על ידי אחיו. אח שלו מתקן אותו. כלומר, מאפשר לו לחזור לעולם הזה. ורזה במילה, וסוד הדבר נרמז במה שכתוב, והוא ישופך ראש, פירוש, כשאדם חי, אז הוא יכול להתגבר על הנחש, שהוא היצר הרע, ולקטט את ראשו. ואתה תשופנו עקב, אבל כשאדם מת, והוא קשור ברגלו של היבם, בעקבו, אז הנחש יכול לקטט אותו. והמשיכו למקום החיצונים, שהוא מקום המיטה. במילים אחרות, עדיף כן לחיות, מאשר למות, כדי לתקן. המתים לא מתקנים, לא יכולים לתקן, הם תלויים במה שיעשה החי. בכל מיני רבדים, לרב דווקא בייבום. כן, אבא נפטר, זיכרונו לברכה, מה שיעשה הבן, זה מה שמעלה את האבא. האבא כבר לא יכול לעלות לבד, כי אין שם מעשים. ובגין דלה ימית להחיביה, דהי הוא כרוך על עקבו, בשביל השענחה שהוא כרוך על עקבו של היבם, במקום, במקום שקשורה נשמת המת, לא ימשיך אותו למקום המיטה. אז במקום להמשיך את האח הזה שמת למקום של מיטה, לזרוק אותו לנחש, צריך לחלוץ לגבי נעל דייטתה. לכן צריך לחלוץ על ידי האישה את הנעל של היבם, כדי להעלות את הנשמה של האישה העליונה, שהיא השכינה. כלומר, שהיא לא רוצה, או הוא לא רוצה ליבם, אז במקום שהאח הזה, הוא לא יחזור לגלגול לעולם הזה, בגלל שהם לא רוצים עכשיו ליבם, לא חשוב בשביל מה עכשיו, למה? מה הסיבה שהם לא רוצים? אבל אותה נשמה עכשיו הולכת לרדת אל הנחש. כדי לא לרדת אל הנחש, יש את הפטנט שנקרא חליצה. הפטנט הזה הוא במקום היבום. לא רוצים ליבם? חייבים חליצה. מה עושה החליצה? נותנת אישה אחרת לאותו מת. איזו אישה? כנסת ישראל. מחזירים אותו לשכינה, כדי שלא יישאר בקומה של הנחש, חז ושלום. אז היא מקבלת אותו בעצם, שתקבל אותה אצלה, אותה אישה עליונה, השכינה, הנקראת נעל, להיות נעל לרגלה. כן, כי היא בעצם מלבישה. כל אישה היא נעל ביחס לבעל. נכון? לכן נותנים נעלה עם מתנה בחינה. כשמתחתנים, יש תמיד נעלי בית. מה העניין שם? כן, אז זה בעצם סימן שהאיש מצא עכשיו נעל לרגלו. בערבית, il a trouvé chaussure à son pied. ותשתדל לתקנה ולהביאה בגלגול לעולם הזה. ואז האישה העליונה הזו, שנקראת עכשיו שכינה, היא כבר תדאג לו שהוא יחזור בגלגול, אם הוא לא זכה להביא בנים בגלגול הקודם. והתפטר ההוא חיב ימינו, ועל ידי החליצה התפטר והסתלק הנחש מאותה נשמה. זה בעצם פטנט כדי לסלק את האחיזה של הנחש על אותה נשמה, ולא יצער אותה עוד.
יש בן אדם שלא מתחתן כל החיים שלו ולא מביא ילדים, אז הוא יצטרך גם תיקון ענק. יש איזה משהו שנתפן בשבילו? אבל השיטה היא חשובה גם.
אז יש צורות אחרות, אמרנו, נגענו קצת בנקודה הזאת, תלמידים. התלמידים הם בעצם כמו ילדים של הרב. אז הרב שמקים, מעמיד תלמידים הרבה, הוא כאילו יש לילדים הרבה.
איך רב
יכול להתחתן? יכול להתחתן, אבל אולי לא יביא ילדים. אם אין לו אפשרות, אני לא מדבר עכשיו על חתונה. בסדר? אם אין לו ילדים, אם הוא לא הצליח להביא ילדים, אם יש סיבה כלשהי, אז התלמידים הם בעצם הילדים של אותו אדם. ואמר עוד, שמה שכתב, ואתה תשופנו עקב, הוא סוד אחיזת הנחש בעקב, אז זה אמר, וכל העלה היא טיפה, וכל השתנותו של הנחש, להחתיא את האדם הראשון, היה כדי שתהיה לו אחיזה בטיפה הראשונה שלו. זהו, זה מה שרצה הנחש, רצה את הטיפה הראשונה של הזרע של אדם הראשון. כן? כלומר, לצערנו, רוב הגברים, הטיפה הראשונה היא לא טיפה שהולכת לחיים, נכון? לצערנו. זה הנחש כל הזמן דופק את כולם. זה אותו חטא. אם הזרע היה הטיפה הראשונה כמו אצל יעקב, שבחיים שלו הוא לא הוציא זרע לבטלה לפני היה עם אשתו והיא הביאה בנים מהטיפה הזאת, אז רוב האנשים הם לא ככה. רוב האנשים, הטיפות הראשונות של הזרע שיוצאות מהם, זה טיפות שהולכות למי? לנחש, חז ושלום. ולכן, זה מה שרוצה הנחש, זה העבודה שלו. זה הפונקציה שלו. הוא רוצה שהטיפה הראשונה של אותו גבר תהיה בשבילו, בשביל הנחש. ואחרי זה כל החיים שלך הוא עובד עליך, בגלל שהטיפה הראשונה נתת לו. אז האנשים שואלים למה כל הבעיות. כן, אבל תראה כמה אגמת באותו עניין. וזה לימוד שצריך ללמד את הצעירים, כן, שהם בגיל ה-15, שהם לא מבינים את החשיבות של הדבר הזה, ומוציאים זרע כאילו זה תעתוע. וגם הרופאים אומרים להם עכשיו, שזה דבר בריא ונורמלי, כן, כל פסיכולוג יגיד לך שזה בסדר לעונן. אין שום בעיה עם זה, להפך, אם אתה לא מוציא זרע, אתה לא בן אדם נורמלי. כן. אז הכל מעוות בעולמנו, ואנחנו צריכים שוב פעם לחזור ללימוד האלוהי של המציאות, ולא ללימוד הסכיזופרני של איזה מטפל. כן? אז צריך להבין את זה. אז לפעמים אומרים לי, אתה יורד על אנשים. בסדר, אני יורד על אנשים. אני לא יורד על אנשים כדי לרדת על אנשים. אני פשוט, כן, ראיתי שיש מדרגות מסוכנות, שאם אתה לא מזוהה עם המהלך האלוהי, אתה יכול ליפול בהם. כן, זה ראשי תיבות רשע. רופא, שופט ועורך דין. כן, אתה יכול ליפול בשלושתם. אז צריך להיזהר. רוצה לומר, לפי שכשבא אדם על חווה, כבר קדמה בזוהמת הנחש. אז אדם שהוא הגיע כבר אל חווה, הוא כבר עבר דרך הנחש לפניה. חז ושלום. אז היא לא כבר לא קיבלה את הטיפה הראשונה. היא קיבלה טיפה שנייה או שישית או מיליון. נכון. ושם נקלטה טיפה ראשונה של אדם אצל הנחש. לכן היה לנחש שליטה. על מי? על כל האנושות, הנולדת, לא הנברת. אדם הראשון הוא לא נולד, הוא נברא, אבל הלידה הראשונה היא כבר תחת שליטתו של הנחש, כי הוא קיבל את הטיפה הראשונה. ויצא ממנה קין, שהוא היה בכור והיה מעורב טוב ורע. דאי יוד דפרח מן יעקב לאתרה. לכן זה היוד שעזבה את יעקב. אם תיקחו את המילה יעקב, תוציאו את היוד שזה הטיפת זרע, אז נשאר בעקב. שאותה הטיפה של אדם הראשון היא סוד יוד, זה יעקב, שפרחה מיעקב למקומו של הנחש. אז הנחש קיבל בעצם אות יוד. האות הכי חזקה, האנרגיה, הדלק, שהוא סוד עשיו הבכור. עכשיו אתם מבינים מאיפה עשיו, למה יש לו כל כך הרבה כוח? בגלל טיפות הזרע של ישראל שנשרו. ועל ידי זה היה לנחש אחיזה בעקב של יעקב. כמו שרואים שעשיו אוחז בעקב של אח שלו, בתוך הבטן. איך יש לו אחיזה כזאת? בגלל שהיוד הלכה. אם היוד הולכת, יוד זה הצילות, יוד זה יוד כבד כה, זה עולם של הצילות, נכון? שם אם היוד מופיע, אין אחיזה. אבל שאין אות יוד, אז יש חז ושלום, אחיזה. ויעקב שהיה גלגול של אדם הראשון, אומרים לנו חכמים במסכת בבא מציעא, שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון, אז בגלל שיעקב היה גלגול של אדם הראשון, כן, בגינדה קנה מיני בחירותה, בשביל זה קנה את הבכורה מעשיו. מה עשה יעקב? אמר, אני חייב לתקן, כי הבכורה הלכה אל הנחש. אז אני עכשיו לוקח את הבכורה מהנחש. מי הוא הנחש בהופעתו החדשה? עשיו. לכן אומר יעקב בחוכמתו, תראו כמה הוא הציל אותנו יעקב אבינו, עליו השלום. כן, יעקב אבינו עליו השלום, כמה הציל אותנו, שהוא היה חייב ללכת, כן, ולקנות את הבכורה מחדש, מעשיו. שהיה בחינת נחש. כי הבכורה היא מבחינת חוכמה, אז בעצם מה הוא קנה בעצם יעקב? את האות י' בחזרה. הוא רכש אותה. מה שהייתה שייכת לו בהתחלה, שהוא איבד אותה, כשהוא היה בגלגול של אדם הראשון, עכשיו הוא חזיר את זה לעצמו על ידי קניית הבכורה.
השתמש
בה נכון. נכון. לא השתמש בה נכון, קנה אותה.
לא.
מאחים.
קנה אותה. ואז
זה כתב
טיפה הראשונה.
זהו. זה כבר ודאי. ברגע שהיא נמצאת, אז היא כבר תחת שליטת הקדושה. זהו.
אבל אני
אומר, יצחק לא נתן את הטיפה הראשונה? נכון. כל מי שהיה לפני יעקב, בעצם לא יכול עדיין לגלות את הבכור. מי זה הבכור? עם ישראל. פשוט מאוד, לכן רק יעקב יכול לגלות את עם ישראל. ומיעקב כבר לא יוצאות? לא, מדרגות אחרות. אין כבר ברור בבנים של יעקב. עד יעקב, תמיד במשפחה יש רשע וצדיק, נכון? מבריאת העולם. עכשיו אין כבר. כולם בני איש אחד, אנחנו. לא, עם ישראל, אתה טועה במינוח שלך, לא היה שום עם לפני שעם ישראל נברא. רצית לומר לפני שעם ישראל הופיע. אין שום עם, עם ישראל נברא ראשון, עלו במחשבה תחילה, לא הופעתו בעולם. אל תתבלבלו, עם ישראל קיים לפני שהוא מופיע. זה קצת לוקח זמן להופעתו, אבל הוא ישנו. לכן אנחנו לא מבינים את זה. הוא רק הופיע אחרון בהיסטוריה, אבל הוא קיים ראשון. וזה נורמלי שהראשון מופיע אחרון. אבל הוא לא יכול להופיע לפני שמישהו מגלה את התוכן הפנימי של ישראל. כלומר, מה זה ישראל? יוד. לכן קוראים לנו יודן. הגרמנים ידעו את זה, עם מחשמה וזכרם הנאצים. הם קוראים לנו יודים.
זה
מיהודה, לא? לא. זה שיהודים ניבא מיהודה. אבל היודן, כן? זה ממש האות יוד. שהיא סוד אות יוד, וסוד קדש לי כל בכור. אז מה עושה בעצם יעקב? מחזיר לעם ישראל את הבכורה. כלומר, מחזיר לעם ישראל את מי שהוא באמת. לכן הוא הופך להיות, הוא בעצמו, ישראל. על ידי המאבק הזה. כלומר, מה הוא בעצם ניצח שהוא נאבק עם השר של עשיו בלילה? מה הוא לקח לו ממנו? את האות יהוד, הוא החזיר לעצמו את האות יהוד. זה היה המאבק בלילה. זאת הגאולה. רק עם זה אפשר להיגאל. עכשיו, מה זה האות יוד? זה טיפת הזרע הראשונה שלך. מוריי ורבותיי, עכשיו זה מדבר אלינו. אני צריך עכשיו לצאת למאבק כדי להחזיר לעצמי, ליואל, את טיפת הזרע הראשונה שיצאה מיואל שלו במקום הנכון. אתם מבינים את זה? בשביל זה צריך לעשות תיקון של היסוד הקדוש. זה נקרא תיקון הכללי, כי הוא כולל את הכל. אבל עכשיו אתם מבינים מה זה עושה, זה לא סתם לקרוא עשרה מזמורים של תהילים ולהגיד ואתם רגע מנה 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 מנה. עכשיו אתם מבינים מה אתם עושים שם, אתם מחזירים לעצמכם את האות יוד הראשונה. אז אולי תעשו את זה היום, יום שישי, זה תיקון היסוד, תעשו.
כל יום שישי?
עכשיו, תעשו את התיקון הזה, היום, בסוף כל תהילים, רבי נחמן מברסלב עזר לנו ונתן לנו את התיקון הזה, זכותו תגן עלינו אמן, וצריך לכוון שאתם מחזירים לעצמכם את האות יוד, ואתם תראו שינוי דרסטי בחיים.
אפשר לקחו ישראל, כאילו כשהמלך של ישראל נתן למשל הזה, ביוד שר אין, כיוון שיפרו את היוד,
כן, וזה בעצם, אפשר אחרי זה לבנות מזה מלא מלא דברים, אבל כן, במקור זה מה שחסר. נכון. לא לסראל. סראל חסר לו את היוד. להפך. להפך. כשאתה סראל לבד חסרה לך יוד. אתה לא יכול להיות סראל, אתה צריך להיות ישראל. סראל זה להפך, זה להפיל את ישראל לאחיו.
בגלל זה כאילו יוד סראל,
כאילו ישראל. אל תפריד, אל תפריד. זה ישר אל. וקדש הוא בחוכמה. לכן קדש לי כל בכור, המילה קודש היא בחוכמה. כן, אורות הקודש. חוכמת הקודש. שבת קודש. זה היוד. ישראל נקראת, כן, עם קודשו. ארץ ישראל נקראת ארץ הקודש. ירושלים עיר של הקודש. כל זה זה יוד, 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 יוד. תשימו לב, בכל מילה שעכשיו אמרתי, הכל מתחיל ביוד. ירושלים, ישראל, יוד כבבקה, ארץ ישראל, הכל יודים. זה חשוב מאוד שגם לילדים, כן, לקרוא בשם עם יוד. האות החזקה ביותר היא האות יוד. לאחזרה יוד לאטרה. ולכן צריך להחזיר את היוד הזאת למקומה. ויחזור להיקרא יעקב בלי אחיזת הנחש. הוא מפרש דבריו. דאי היא טיפה בוחרה. כן? ברה בוחרה. אתם זוכרים ברה בוחרה בסליחות? אנשים חושבים שמדברים גרוזינית, כן? ברה בוחרה זה הבן הבכור. אז הטיפה בוחרה זה הטיפה של הבכור. ובא חב אדם, שהיה, כן, שהיוד היא טיפה של הבכור. והיינו טיפה ראשונה. איפה הלכה הטיפה הראשונה הזאת? לאן היא הלכה, חז ושלום? הילדים מחפשים את הבלון הצהוב. תעזור לו לחפש את היוד. במקום לחפש בלונים. כן? סיפור על שלושה בלונים. כן, תתן לו מדרגות של, 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 של תוכן. שבא חטא אדם הראשון, במה שהטיל את הטיפה הראשונה בתוך זוהמת הנחש. כן? שבחווה. כן? לכן חווה זה חידיה. חידיה זה נחש. זה הרמית. הוא פרח מנה, ואז פרח ממנו טיפה הזו, שהיא אות יוד של הבכורה, ועל ידי החטא נעשה פירוד, חז ושלום, בין הזכר לבין הנקבה. זה מה שגרם לכל הסיסיה, כלומר לכל השבירה, לכל משברים, לכל החילוקים, לכל ההפרדות בעולמנו, בין הזכר לבין הנקבה. ולכן המקובלים, כל הדאגה שלהם זה לשם ייחוד. זהו. ואיש תער יחיד בלה עבר, אדם שאחד ושלום פרשה אשתו ממנו, בגלל שהוא לא נתן לה את היוד הראשונה, הוא נתן את זה לנחש קודם, אז אחד ושלום זה מדרגה מאוד מאוד קשה, מחליבה מאוד.
הייתה ראשונה
פרשה בגלל זה? לא, מדרגה אחרת, היא לא רצתה לקבל את מרותו. והוא נשאר יחיד בלי עזר שהשכינה, מהשכינה. ובגינדה אמר ובשביל טיפה זו הראשונה, אמר אדם הראשון, למה יירה בימי רע? למה אני מתיירה משליטת הסיטרה אחרא נקרא רע? כלומר, אני אתרגם לכם לזה, למציאות שלכם, למה אתם כל הזמן פוחדים ממשהו? יש לכם פחדים, נכון? כל אחד. למה? מאיפה זה בא? הפחד הזה, הדאגה הזאת, זה בא מאותה טיפה שהלכה. צריך להחזיר לעצמנו את הטיפה הזאת. כעבון עקבה יסובני, יסובני. עבון הטיפה הראשונה שלקח הנחש ממני, שיסוד האות יוד של יעקב שירדה תחת העקב. זה בגלל זה אתה פוחד כל הזמן. יש לך חטפה כל הזמן.
אני יודע שאני לא בסדר.
בתת מודע איבדת את היוד. כלומר איבדת את הבכורה. זה הפחד. וזה בחינת עקבי, כן? עקב יוד. עקבי. עבון עקבי יסובני. עקבי עקב יוד. עקב היוד שלך. עבון זה יסובני. חז ושלום. אז אתם מבינים עכשיו את החשיבות הגדולה מאוד של הטיפה הראשונה. כן, צריך לפקוט על הדבר הזה. כדי להחזיר אותה לעצמנו.
מה זה הכיפה הזאת הבא? אני רוצה להבין.
מה זאת אומרת מה זה הכיפה? כיפה יתרה.
לא, בסדר.
מה זה בסדר? זה הכי חשוב.
לא,
אבל... זה הכיפה של החיות, זה הכיפה של החיים, זה האנרגיה הראשונה. זה המחשבה הראשונה שיש לך כשאתה מתעורר בבוקר. זה אותו דבר.
לא, זה...
למה לא?
אני רוצה להבין מה המשמעות של הכיפה.
מחשבה ראשונה, ישראל.
זה המחשבה הראשונה.
ישראל.
כי...
ישראל. מה המחשבה הראשונה העיקרית שלך? בחיים שלך. זה מיכאל או ישראל? זה נקרא כיפה ראשונה. אם איבדת את ישראל, אתה תחשוב כל החיים שלך רק על מיכאל. אתם מבינים שאנחנו לומדים עכשיו על השכונה, על כנסת ישראל? המחשבה שלי צריכה להיות יותר ויותר רק על כלל ישראל. ובתוך הכלל הזה אני יואל ואתה מיכאל. פרטים של הכלל הגדול הזה. אבל אם רוב חיי אני נותן זום רק על עצמי, הטיפה הראשונה שהיא ישראל, העיקרית, הלכה לאיבוד. אז כל החיים אני דואג רק לפרנסה שלי, לעבודה שלי, לרגשות שלי, ואיך אני מרגיש, ומצב רוח שלי, וכל הבעיות שלי. אתה לא דואג באמת לבעיה העיקרית בחיים. זה להחזיר את המחשבה, את הרעיון הראשון שנקרא ישראל, לחיים שלך כמיכאל, לחיים שלי כיואל.
זה הרב, אבל אני מה שאני מרגיש מהשיעור מאחר כך, לא להתעצבן, שהכלל יותר חשוב מהפרט, כי אם אתה מסביר לי שיעור כזה ואני מפנים אותו בפנימיות שלי, אני מוכן אפילו להחריב את השיעור של הכלל הזה.
נכון, מה מה החידוש?
הרב פה נעלם.
לא, הוא לא נעלם, הוא עובד בשביל הכלל. יש לך טעים בגוף? כמה? יש תא אחד שלא יודע שהוא שייך לאוזי?
אני לא חושב שהם יודעים שהם שייכים,
יפה מאוד, תהיה כזה. אתה תא של הגוף היותר גדול שנקרא כנסת ישראל. אתה לא שואל את עצמך שאלות, נכון? אתה פשוט חי את זה. כמו תא. מאלף עד תא, תא. פשוט מאוד. אם אתה מסוגל ללכת בלילה במקום של סכנה לעשות פעולות בשביל העם שלך, כנראה שיש לך את הגן הזה. זהו. אני לא רוצה להביך אותך אפילו לדעת אם אתה יודע מה אתה עושה או מה אתה לא עושה. אתה עדיין לומד, אבל אם אני אקח חייל אחר, לוחם אחר,
אני לפעמים מגיע למצב כזה שאני קצת שפוי, אני שואל את עצמי מה...
יפה, אז ברגע שאתה שפוי אתה כבר לא שפוי.
אתה כאילו רואה מה?
יפה. איך
ההגיונים
עכשיו? יפה, עכשיו הכנסת את ההיגיון האנושי.
לא, זה לא מוצא את התשובה ההגיונית.
יפה, כי אין. אבל תדע לך שכשחז ושלום אתה יוצא מהמצב הנורמלי הזה, הטבעי, ואתה מתחיל לחשוב מחשבות, אתה כבר לא יכול לצאת למלחמה. למה? כי אתה סרטני. כמו תא בתוך הגוף, שפתאום לא מבין שהוא חלק מהמכלול הגדול הזה. הוא עושה מה שבא לו. חז ושלום. אני אישיות בפני עצמי. תדאר לעצמך שהאצבע הזאת, עכשיו בוא נצא קצת מהתאים, נגדל קצת יותר. יש פה הרבה תאים, אבל ניקח אצבע. האצבע שלי יכולה לנקוף, אני יכול לנקוף אצבע בלי שכל יואל ירצה? היא לא עושה את זה לבד, נכון? כלומר, כל האצבע הזאת עובדת בשביל מי? בשביל הכללות שלי. אז כל אחד מאיתנו צריך לעבוד בשביל הכללות הגדולה הזאת. כשהדבר הזה נעלם, זה אומר שאיבדת את היוד. זאת השאלה שלך, מה זה היוד הזאת? מה זה הזרע הזה? מה זה הטיפה הראשונה? זה הרעיון הזה, הכללי.
זה
יכול להיות לשאול.
זה יכול שזה עוד, אם אני רוצה עוד את זה עוד יותר גבוה, בסופו של דבר, הדאגה שלי לא קלות רק, במקור היא לא כלל ישראל, היא בכלל הקדוש ברוך
הוא. לא, אתה לא יכול לחשוב על זה. אתה לא יכול לחשוב על זה, כי זה, אין לנו מחשבה, אין לנו תפיסה. אבל בכנסת ישראל אתה מעוגן שם, שם תחשוב רק על זה.
שם אני יכול לתפוס.
יפה, אתה לא יכול לתפוס, כי גם זה גבוה ממך, אבל מה שאתה יכול לתפוס זה לשם ייחוד. אני רוצה רק לחבר את הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה אומר, למקור הכללי שלי. אני לא חושב רק על כנסת ישראל לבד, רק על הקדוש ברוך הוא לבד, אלא על החיבור ביניהם. זאת המחשבה הראשונה. ולכן מה עשית היום בשביל עם ישראל? כן? איך גרמת שהקדוש ברוך הוא יזדבג עם עם ישראל היום, אתמול? שלשום. בסדר? זה מה שהרב שלי שואל אותי כל הזמן שהוא רואה אותי. ובגינדה, ובשביל לתקן את חטא אדם הראשון שפגם בטיפה הראשונה, הייתה לקודשה בריחו, תלת זימנים לאדם קדמה בגלגולה. לכן, אדם הראשון קיבל שלוש הזדמנויות. הביא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון שלוש פעמים בגלגול. פעם ראשונה אצל אברהם, פעם שנייה אצל יצחק, פעם שלישית אצל יעקב. כלומר, כל פעם שאבא הוציא זרע, את מי הוא העביר? את אדם הראשון. הבנתם? כלומר, מי זה יצחק? אדם הראשון. שעבר מאברהם. נתנו לאברהם את אדם הראשון. אברהם ואדם הראשון זה אחד. אז אדם הראשון מכיל להתנקות באברהם, אז הוא מוציא את יצחק ואת ישמעאל. איפה עכשיו אדם הראשון עבר? של יצחק. יצחק גם הוא עכשיו מתחבר עם אשתו ומוציא את יעקב ואת עשיו. איפה האדם הראשון עכשיו? ביעקב. כלומר, הבירור נעשה יותר ויותר מצומצם. תשימו לב שבהתחלה זה שתי נשים, אחרי זה כבר אישה אחת. ואחרי זה אצל יעקב אין כבר בירורים לעשות. לכן הוא בעצמו מגלה ישראל. הטיפה הראשונה של אברהם
כביכול, לפי הציפור.
אני מדבר על אברהם עצמו.
אברהם עצמו שקיבל את טיפת הזרע מהאדם הראשון.
אז הוא, זה מוציא בירורים, זה בירורים, זה נקרא בירורים. אז בחיים שלך אתה צריך לגלות איפה עבר הזרע של הקדושה. לכן כל הזמן יצא לעבוד, מה הבעיה? זה לדעת מי זה הבן שממשיך. וחוץ מזה, זה לא נכון מה שאמרת. אוקיי? אז זה לא, זה בכלל לא נכון שהוא הלך עם האמא גר. בסדר?
הקריאה,
בסדר? נכון. העיקר אצלנו זה לדעת איפה ממשיכה המגמה האלוהית בתולדות. לכן הילדים לא הבינו את זה אצל יעקב. הם חשבו שעדיין צריך לזרוק אח. שם הם רצו לזרוק את יוסף. הם חשבו שיוסף הוא התוספת מהקליפה. בסדר? והקדוש ברוך הוא בא ותיקן את המצב. הסביר להם שזה לא נכון.
אמרנו שהפורה הייתה אצל עשיו. ויעקב נלחם כדי לקבל אותה.
נכון.
הפורה הייתה אצל עשיו. כאילו איך זה מסתדר עם שאמרנו שהנשמה של אדם עבר ישר ליצחק ליעקב.
כן. אמרתי לך
ש... איך יכול להיות שאיפה שיבה את הפורה?
בגלל שצריך לעשות בירורים. זה עובר. לא אמרתי הקליפה, אמרתי אדם. שוב פעם אתה לא מדייק. הטיפה הייתה אצל עשיו.
זה מה שאני לא מבין, איך הטיפה יכולה להיות אצל עשיו והנשמה של אדם יכולה להיות.
נו, זה בסדר כמו שקרה. הוא הוציא מעצמו את אותה טיפה ונתן אותה לנחש.
כאילו, אם אני אתרגם את זה בין... יצחק נתן את הטיפה פה ואת הנשמה שם, לכתחילה?
ככה זה בא לעולם, עד שהנשמה תחזור אל האדם ששייך אליה. זה מה זה יקרה פדיון נפש.
אבל לא הבנתי במקרה.
תגיד לי, אתה מיכאל, אתה חי את החיים שלך בשלמות?
משתדל.
כמה אורות יש של מיכאל שהם עדיין בחוץ? אתה מבין? זה פשוט.
לא, אבל אני לא מבין מסביע.
זה אותו דבר. זה אותו דבר, אתה פה, וכל הנשמה שלך עדיין לא נכנסה בך. יש מלא טיפות שאתה צריך ללקט אותם, שהם יצאו ממך באיזשהו שלב, אתה עכשיו מחזיר אותם אל עצמך. מה הבעיה? ביני לבין הטיפה שלי. אני פה, הטיפה שלי יכולה להיות בחוץ. זה מה שעשה האדם הראשון, חז ושלום, הוציא את עצמו, פיצל את עצמו, במקום להישאר באחדות, בקודש, הוא זרק את הנשמה הקדושה שהייתה אמורה לצאת ממנו, אל קליפת הנחש.
אבל איך הקליפה יכולה להופיע לפני?
לפני מי?
לפני הנשמה.
זה אותו דבר, זה גם נשמה בפני עצמה. זה זהות. זה זהות, זה לא סתם. מה אותו דבר? הקליפה זה זרע, זה חיים. זה יכול להיות בחוץ. אז בינתיים יש לך את הדמות השורשית, אבל חסר לה את הטיפה הראשונה. אז אתה צריך לעשות עבודה כדי להחזיר לך את הטיפה הראשונה. יש לך טיפה שנייה, שישות, כל מיני כוחות, אבל זה לא הטיפה המרכזית האחראית על כל חייך. כל עוד הטיפה הזאת לא נמצאת בך והיא נמצאת בחוץ, אתה לא חי את החיים שלך באמת. אתה חי חיים של מישהו אחר, של מישהו זר, ואתה צריך בעצם לצאת למלחמה כדי לזהות את הנשמה. כי תצא למלחמה על אויביך וראית, כן, ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר. מי זאת האישה הזאת? הנשמה שלך שהייתה בחוץ. איך אתה יצא למלחמה אם הנשמה שלך בחוץ? יש לך כוחות אחרים שהם חיצוניים, אבל אין לך עדיין את הנשמה, אז לך לקנות אותה מחדש. לך להרוויח אותה, תילחם בשבילה. בסדר? אז מה אתה צריך לעשות בחיים שלך? לחזור לנשמה שלך. להחזיר את הנשמה שלך אל תוכך. כן, אבל הנשמה האמיתית. לא החלקים שמאפשרים לי כאילו לחיות. לחיות באמת. אוקיי?
לפי מה שהוא כותב, הטיפה הראשונה כן הייתה בפנים, בתוכה, אבל בגלל שהיה...
בתוכה, בתוך מי?
חבל. הטיפה הראשונה של אדם הייתה במוחד.
אבל מי בא לקחת את זה?
כפי שקדם לנחש,
נכון.
בא, שם היה הבעיה.
מה זה אומר? שמי הטיל בה את הטיפה הזאת?
הנחש.
זאת אומרת שהיא התחברה עם הנחש, היה לה חיבור אינטימי עם הנחש. זה אומר שבעצם יעקב התחבר למי לפני? סליחה, האדם הראשון, מי הוא התחבר לפני? עם הנחש עצמו. והנחש התחבר עם חווה והטיל בזוהמה. נכון? הטיפה נמצאת שם.
הנחש של חווה שלו?
אדם הראשון התחבר עם קליפה במקום להתחבר עם הצד הנחשי. מה זה הצד הנחשי? הסברנו את זה כבר בשיעורים קודמים.
כן, לא.
מה זה הצד הנחשי?
מנחש.
הנה, הוא הקשיב לשיעור. שכל. כלומר, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, מעץ השכל, לפני שהוא אכל מעץ החיים. ברגע שהוא עשה את זה, מה הוא עשה בעצם? זרק כבר את הטיפה שלו לנחש. זה נקרא לזרוק את הטיפה שלך מהנחש. כמו שאומר הרב שרג'י, הוא נכנס לאוניברסיטה לפני שהוא נכנס לישיבה. זאת הבעיה של כולנו. אנחנו נותנים יותר משקל לשכל, להיגיון, מאשר לחיים. זה החטא הראשון. עכשיו צריך להחזיר את זה. נכון. גם שם יש בעיות, כי אנחנו עכשיו הפכנו להיות שכליים. תראו כמה מקצועות שכליים אנחנו מלמדים את הילדים. זה לא מקצועות של חיים, של אמונה, של ודאות. אמרתי לכם כבר, ברוב הישיבות אין כיתת אמונה. כן, במקום אמונה תכתבו חיים. כיתת חיים.
כיתת האמונה הראשונה היא בבית.
זה אמונה של אבא, לא של רב, זה משהו אחר. יש תורת האב ויש תורת הרב. יש שני דברים. צריך גם את זה וגם את זה. כשאתה לומד פרקי אבות, אז משה זה הרב, מדבר על אבא. משה קיבל תורה מסיני. היית צריך להגיד לי, אברהם, יצחק ויעקב, זה פרקי אבות, לא פרקי רבנים. מה אתה מכניס את משה בתחילת פרקי אבות? כדי לחבר את תורת האבא עם תורת הרב, צריך את שניהם. זה שיעור שלם של הרב אשכנזי מנותון. הדאוד הכתיב, זה שכתוב, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא מביא את אדם הראשון שלוש פעמים בגלגול, כן, בשלושה אבות, כדי להתתקן. לכן יש לך כמה אפשרויות, לא צריך לסמוך על הדבר הזה, אבל יש גלגולים שונים של אותו תיקון. עד שהנשמה האמיתית תחזור אליי, עד שהטיפה הראשונה תחזור אליי, עד שאני אפנים שירד האסימון. האסימון הזה זה הטיפה הראשונה שתחזור, זה נקרא הבכורה. אני צריך להחזיר לעצמי את הבכורה. עם ישראל היום, זה אותו סיפור, נכון? כל האומות רוצות לגנוב מאיתנו את הבכורה. למה? כי אנחנו לא חיים עדיין כמו הבכור של המציאות. לאט לאט עכשיו זה מתחיל להיות. עכשיו הישראלי הממוצע, לאט לאט, גם הלא דתי במרכאות, מתחיל להבין שהוא הבכור של ההיסטוריה, לאט לאט. זה לוקח המון זמן. ולא רוב האנשים עדיין שם. אבל זה קורה. וכשאנחנו נגיע למצב של ההכרה של עצמנו, אז גם האחרים יצאו להבין. ודאי הוא שינוי מקום. זה שינוי מקום לאדם הראשון כשנתגלגל ביעקב וירד במצרים. אז אדם הראשון בעצם חייב לרדת לאן? למצרים. זה לא יעקב שירד למצרים, זה אדם הראשון. בגוף חדש, כדי להחזיר לעצמו את מה שהלך לאיבוד שם. העטיפה שלו ברחה כל כך רחוק עד שהיא ירדה למקום שנקרא מצרים של המציאות. נכון, אני הבכור, פרעה אומר, מה אני אשחרר את בני בכורי ישראל? איזה בכור ישראל? אנחנו הבכורות של ההיסטוריה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, לא מכיר אותו, אבל אם יש אחד כזה, שיבוא ויטפל בי, אני הבכור של ההיסטוריה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, נעשה טס, אם אתה לא הבכור האמיתי, זה יודע שכולם ימותו פה. כל הבכורות המזויפים ימותו. במילים אחרות, כל פעם שעם ירצה לגנוב את הבכורה מעם ישראל, הוא ימות. הנצרות מתה. אין נוצרי אמיתי, הוא קורא לעצמו נוצרי, אין כבר נוצרי אמיתי. במה זה מתבטא נצרות? בגלל שהוא הולך לקנות לפני חג המולד נעליים חדשות או עת? נו באמת. הוא לא יודע כלום. רוב הנוצרים בעולם הם לא יודעים כלום. לא על הנצרות ועוד פחות על היהדות בכלל, שממנה הם יצאו. לא יודעים כלום. יש כמה כמרים, שמה שמתעסקים זה רק בחז ושלום פדופיליה וכל מיני דברים. אין כלום. אין נצרות כבר, היא מתה. אז קוראים להם נוצרים, הם קוראים לעצמם, כי הם נולדו כאלה, הם לא יודעים מה זה בכלל. ולכן אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את זה, כי הבכורה שייכת לנו. אני צריך לדעת שיש לי תפקיד בעולם. זה כל השיעורים שאני מנסה בסייעתא דשמיא להעביר. שאם אתה לא מכיר בתפקיד שלך כבן בכור של הבורא, של הקדוש ברוך הוא, של אין סוף ברוך הוא, אתה לא תוכל להיכנס לתפקיד הזה. אתה תחשוב שאתה עוד דמות בעולם. בסדר, יש הוא ויש הוא ויש אני. לא. אני הטיפה הראשונה, ראשית צבועתו, וכבר אני חד ושלום אם איבדתי את הטיפה שלי, שכבר אדם הראשון איבד את הטיפה שלו, אז לאן אנחנו הולכים? אז בגלגול שלי עכשיו אני צריך להחזיר לעצמי את הטיפה ולדאוג לזה שעם ישראל יחזיר לעצמו את הטיפה הראשונה. זה הכל.
או שיבדתי טיפה של הקדוש ברוך
הוא. מה?
כאילו איבדתי טיפה של...
כן, 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 בוודאי, זה ראשית צבועתו, נכון. הכל שלו. אז זה עובר דרכי. לכן רק שם מקומו בשלמות. במילים אחרות, אם אתה לא יורד לעומק של הקליפה, אתה לא תוכל ללקט, ולכן זה סוד כל הגלויות. שחייבים לרדת לשם כדי להחזיר לעצמנו את הקליפה הזאת, את הקליפה הזאת, סליחה. חייבים להיכנס לתוך הקליפה כדי לגלות את הקליפה. כל החזרות מהגלות זה חזרה של חלק מאותה טיפה. אתם רואים שזה מורכב, זה לא בפעם אחת. אם היינו מסיימים הכל במצרים, לא היינו צריכים לעבור דרך עוד גלויות. אבל בגלל שיצאנו ממצרים לפני הזמן, אז הקדוש ברוך הוא חילק את כל מה שנשאר בגלויות לעוד כמה גלויות.
כן, הוא הרב שירים.
מה זה שירים?
שנה יצאנו קודם.
לא, אני מדבר במצרים. היינו אמורים להיות 400 שנה, ויצאנו אחרי 2010. חסר 190 שנה. 190 זה ראשי תיבות של המילה כה. זה מילה כה. לכן אנחנו מדברים תמיד על קץ הימים. כלומר, צריך להגיע קץ 190 שנה של גלות. איך הקדוש ברוך הוא מחלק 190 שנה? אז בגלות כזאת, ועוד גלות כזאת, ועוד גלות כזאת. אבל זה לא בזמנים של אותה מידה. זה יכול להיות 2,000 שנה בשביל לתקן על שנתיים. אוקיי? כן.
זה
עולה
190 שנה,
אנחנו כבר 2,000 שנה. אני נסבחתי עכשיו, לפני ששאלת. הבנת? זה כמו נשמה אחת שמתגלגלת במיליון אנשים. בסדר? זה איכות, זה לא כמות. אז אנחנו צריכים לתקן 190 שנה של איכות. אנחנו כבר מתקנים את זה 2,000 שנה, את אותם 190. ועכשיו אנחנו מסיימים, אנחנו עכשיו בסוף המצב הזה. לכן עכשיו צריך לתת את הגז האחרון, את הספרינט האחרון, כן, כי בסוף כתוב ויריסוהו מן הבור, ועכשיו כל אחד מאיתנו צריך להבין גם מה הוא עושה בפרט כדי לעזור לכל המנגנון הכללי הזה. אז תעשו את זה היום, לפחות את התיקון הזה שאמרתי לכם בעזרת השם, ותחשבו על אותה טיפה שאתם מחזירים לעצמכם, ותגידו לי מה שבת הייתה שונה. ושינוי השם נעשה לאדם הראשון כשנתגלגל באברהם. אתם זוכרים שהאדם שעושה תשובה צריך לשנות את שמו. כך אומר הרמב"ם בהלכה. אדם שעושה תשובה צריך לשנות את השם שלו. אז האדם הראשון שינה את השם, קראו לו אדם, עכשיו קוראים לו אברהם. ולכן השתנה שמו מאברהם לאברהם. וגם אברהם בהתחלה הוא אברהם. כן? אברהם זה עדיין בקופיקו. כן? אתה צריך לגדול. לקבל את ההת כדי להשתכלל. ושינוי מעשה נעשה לאדם הראשון כשנתגלגל ביצחק, שנעקד על גבי המזבח. כלומר, כל השחקנים האלה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ומלך המשיח, כל זה אדם הראשון. בגלגולים שונים. זהו. אז כשיצחק נעקד על גבי המזבח, מי נעקד? אדם הראשון, עוד פעם. ונעשה בו מעשה השחיטה. כל מה שאתה עושה, שבוע שעבר היה ט"ו בשבט. אכלתם פירות? על מי חשבתם? אדם הראשון. זה תיקון של אדם הראשון, שלא אכל כמו שצריך. עכשיו אני מנסה לאכול כמו שצריך. אתם מבינים מה זה אומר? כל מה שבאנו לעשות בעולם הזה, זה תיקון של אדם הראשון. שנתן את הטיפה הראשונה למקום של הנחש. בסדר? אז אותו דבר פרחה נשמתו של יצחק, אתם זוכרים? ואחרי זה חזרה אליו. נקבה לזכר וכו' וכו'. יש הרבה הרבה גלגולים וכל מיני תופעות בשינויים האלה. ועל האי טיפה איתם ארבע, על אותה טיפה...
אנחנו לא פה בגללו.
אנחנו כן פה בגללו.
אני זה הוא שהגיע
פה. זה אותו דבר, אבל אתה עכשיו בגילוי חדש. לא,
זה נשמע הרבה יותר טוב.
לא, זה לא נשמע יותר טוב, כי אתה בורח אחרי זה.
לא, ההפך, אני פה בגלל האחריות שלי.
נו, בסדר, אבל אתה צריך להבין שאתה בעצם הופעה חדשה של אותה נשמה.
בסדר.
אבל הקדוש ברוך הוא את מי הוא מחזיר?
להגיד בגללו זה להשיב.
זה לא העניין, זה לדעת את מי הקדוש ברוך הוא יחזיר בגלגול. בסופו של דבר בתחיית הנתיני יקום. כל הנשמות או רק הנשמה הראשונה? הגוף הראשון.
כל הנשמות זה הנשמה הראשונה.
כל הגופים של אותן נשמות או רק הגוף הראשון? יחזור. כל הגופים, לא המקור, כל הגופים. לכן אתה צריך לצאת עכשיו מקום לגוף החדש, לזה התכוונתי. אל תגיד אני זהו, נכון שאתה זהו, אבל אתה עכשיו בגוף אחר, גם הגוף הזה יש לו אחריות עכשיו. יפה, כל הגופים חוזרים. כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח
שום בריאה.
שכר של שום בריאה. ולכן כל גוף שעזר לתיקון אותה נשמה, יקבל את מה שמגיע לו. אז עכשיו אתה בגוף חדש, שלא היה אז. אז תטפל עכשיו במדרגה החדשה שלך. ועל אותה טיפה של אדם הראשון שנתקנה בשלושה אבות, ונשלמה ביעקב על ידי שחזרה האות י' ליעקב, נאמר בה, מה יפו פעמייך, מילת פעמייך, עומדת על העקב, שחזרה אליו אות י' יעקב, ונעשה יעקב. אוקיי? בנעלים בת נביא. והיינו יעקב שכל שלושת האבות הנקראים נדיבי לב נכללו בו.
אז איך אומרים על האבות שהשם
יצירת
ציון לעצמו, אם דווקא יעקב טיפל ביהודה הראשון?
לא נוצאתי.
אז דווקא טיפל בשורש של השם.
כן, אבל נכון, אבל עדיין לא מופיע העם. אם לא מופיע העם, גם אם טיפלת באותיות, צריך עכשיו הופעה, לבוש, אמיתי בעולם הזה. אז נכון שהם תקנו, אתה יכול לשאול שאלה אחרת, אני אעזור לך. אם האות חזרה ליעקב, הייתה אמורה היסטוריה להיגמר שם. למה אתה הולך לשאול שאלה אחרת בכלל? אתה מבין? אבל לא. ההיסטוריה לא נגמרה, כי יעקב אמנם תיקן משהו בפניות, אבל עכשיו צריך גילוי של עם ישראל. ועם ישראל, ברגע שהוא מופיע, למה לא נגמרה היסטוריה? כי צריך שהוא יקנן לארץ. אז כשהוא נכנס לארץ, למה לא נגמרה היסטוריה? כי הוא צריך להתקדם ולבנות ולגלות וכו' וכו'. אז יש בית ראשון ובית שני, כל זה מהלך אחד גדול של אותו סיפור אחד. סיפור אחד אלוהי, שמתגלה באין ספור פרטים. ומי שהולך לאיבוד בפרטים, ולא מבין את השורש, אז הוא לא מבין את השורש, הוא יכול לתת שיעורים של תנ"ך כל היום. רק מספר סיפורים, הוא היה ככה, את המלחמה הוא ככה, והוא נתן לככה, והבן שלו, תפתחו פה ותפתחו שם, ובתנ"ך, ולעשות רכתו ורסו, והלוך וחזור. האם אתה לא מבין את הסיפור, המקורי של מה שאתה מספר עכשיו, זה נשאר סיפור, כמו סיפור אחר, אולי אפילו פחות יפה. אבל בתוך כל התנ"ך אני רוצה לראות את המהלך האלוהי הזה. אתה כל הזמן צריך להזכיר את זה לתלמידים, גם כשאתה מלמד מה שאתה מלמד. אם לא, הם ילכו לאיבוד, בסוגיה של גמרא, ואפילו בזוהר, הם ילכו לאיבוד. אסור שנלך לאיבוד, לא במשנה, לא בגמרא, לא בתנ"ך עצמו ולא בשום לימוד אחר. צריך כל הזמן להבין מה המהלך הכללי, מה הסיפור הכללי שעובר דרך כל הפרטים הקטנים האלה, איפה החוט שמחבר בין כל הנקודות. והסיפה הראשונה של אדם הראשון נתקנה לגמרי, כן, אז לגמרי יחסי. והתדבקת ביעקב וחזרה ומתחברה היוד במילת עקב של יעקב. אז עכשיו העקב של יעקב, שעשיו גנב ממנו את היוד, עכשיו חוזרת של יעקב. ואפיקת מיני יוד בית שבטים, ולכן בכוח הטיפה הזאת שנכללה בו, הוציא והוליד את 12 השבטים, שהיו כולם קדושים, אין כבר קליפה, ומהם יצאו כל עם בני ישראל. הדאו דכתיב זה שכתוב שיסטי יא, עדות לישראל, על ידי שהעמיד יעקב הנקרא ישראל י' ב' שפתי יא, כן? השבטים של י' כ' ו' כ', של המוחים, של י' כ', הוא עדות שתיקן את עטיפה הראשונה של אדם הראשון לגמרי.
כאילו על י' ב' זה הדעה של היה?
מה? י' ב' זה בעצם...
השבטים של...
זה עטיפה, זה עטיפה. הטיפה עכשיו התפצלה ל-12 חלקים, שכל אחד עכשיו צריך לתקן, אתם רואים שזה עדיין לא נגמר. כל אחד צריך לתקן זווית אחרת, פן אחרת, נואנס אחר, השתקפות אחרת, הערה אחרת של אותו אחד, של אותה נקודה. ולכן זה עבודה רצינית מאוד. ואיתם הרבה שנאמר בו ישראל עלה במחשבה תפילה. הנה, בסדר? אז על זה נאמר ישראל עלה במחשבה תפילה. כלומר, אותו ישראל, אותם 12 ילדים שיצאו ועכשיו ישראל מתחיל להופיע בעולם, זה מה שעלה במחשבתו של הבורא, תחילה, לפני הכל. גם לפני התורה, זה החידוש של אליהו הנביא.
תמיד
יש מה להוסיף, כי אנחנו לא הוא. נכון, אנחנו נבראים, אנחנו לא בוראים. אם היינו בוראים, אין מה לתקן. אבל כיוון שאנחנו נבראים, התיקון אף פעם לא מסתיים, כי הסיום שלו זה אין סוף. אז אין אפשרות להסיק. אין.
אבל זה חבר שמדברים כל הזמן על סיכון ולא על להוסיף. סיכון זה דבר שחוזר על חטא.
אתה צודק, אבל זה ככה, יש בעצם תיקון שהוא במושג האמיתי שלו, ויש תיקון כמו שעכשיו אתה מבין אותו. התיקון במושג האמיתי שלו, מה זה? אור בתוך כלי. זה המושג של תיקון, למדנו את זה כבר. הזוהר נותן הגדרות, לא להגדרות של היום, אתה צודק. גם תיקוני זוהר, מה אנחנו לומדים עכשיו? מה, יש קלקולים? רבי שמעון בר יוחאי עשה קלקולים, עכשיו אנחנו מתקנים את כל מה שהוא עשה קלקול? לא. תיקוני זוהר זה פירושו להביא אור בתוך כלי שקייך לו. במילים אחרות, להבין שלמות. כי בדרך כלל בן אדם מן השורה, מה הוא מבין? או אור לבד, או כלי לבד. הוא לא יודע לחבר, הוא לא מבין מה מחבר מה. אז אומרים לך, אתה עכשיו תחבר הכל. אתה רואה, האור הזה שם רחוק, הכלי שם רחוק. איפה היית אצלך? בעולם אחר, לפני שפגשת אותה, נכון? מי ידע בכלל איפה, איך תמצאו אחד את השני? אז אתה אור ועיקלי. כדי לחבר את זה, זה זיווגים שהקדוש ברוך הוא עושה כדי להחזיר אורות בתוך כלים. ואנחנו צריכים לזהות את הדבר האמיתי הזה בכל דבר בחיים. בסדר? אני רואה ספר על השולחן, אני חייב להחזיר אותו למקום. גם אתה עכשיו בבית כנסת, אתה רואה ספר, אתה חייב להחזיר אותו למקום. ואל תשים אותו סתם באיזה מדף. במדף שמתאים לספר הזה. גם זה לימוד. וזה כמעט יותר חשוב ממי שלומד. כי אתה יודע לסדר דברים. אני מחפש עכשיו מקום, אני יודע איפה להביא אותו, מאיפה להביא אותו. זה חשוב מאוד. איפה אני אלך לחפש משהו? אני שואל את עצמי שאלה, איפה לחפש עכשיו? אתם יודעים שזה הדבר הכי חשוב. איפה לחפש את מה שחסר לי עכשיו? זה נקרא לזווית זיווגים. איפה הכלי של האור הזה? איפה האור של הכלי? זה נקרא תיקונים. רוצה לומר שכלל ישראל עלו במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם.
תיקונים וייחודים זה
אותו דבר? נכון. נכון, להשלים. להשלים בין האור לבין הכלי. אותו דבר, משני הכיוונים. זה אותו דבר. זה אותו דבר, כי האישה מחכה לבעל למרות שהוא ילד אותה. נכון? הוא מחפש אחר עבדתו. ואם היא מחפשת? כן? נשים דעתן קלה. בכך. רוצה רק להתחתן. למה? כי היא מתגעגעת למשהו שממנה היא באה. ממנו היא באה. לא כמו מי שאמר השבוע, כן, את השטויות שהוא אמר. זה מה שאמרתי לפני. לחפש את עבדתו. נכון.
רציתי
להגיד על אברהם אבינו,
זה
מסתדר,
כי זה
10 דורות מאדם הראשון לאברהם אבינו, כלומר זה 10, והיו. נכון, נכון. ועתה, נוח, אברהם, מאדם עד נוח, מנוח עד אברהם. ועתה שניתן הטיפה של אדם הראשון על ידי יעקב, יצאה מחשבתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא לפועל. הנה. של הקדוש ברוך הוא, המחשבה שלו של הקדוש ברוך הוא עכשיו יצאה מן הכוח אל הפועל. מתי היא הייתה בכוח? בבריאה. עלה במחשבה תחילה, אבל מתי היא הופיעה? עכשיו. כלומר, כמה דורות עד שישראל כאומה מופיע במציאות, למרות שהוא עלה במחשבה תחילה. כן, אז יש 22 דורות, וב-26 דורות אנחנו מקבלים כבר את התורה. בסדר? ובהוא זמנה, באותו זמן, שנצח יעקב, שניצח יעקב את שרו של עשיו, אותו ניצחון, רווח יעקב מה דאביד דאיהו יוד מיעקב, הרוויח יעקב מה שאיבד, כן, שהוא האות יוד. הנה, אמרנו זה מקודם. במאבק של יעקב נגד עשיו, יעקב החזיר לעצמו את טיפת הזרע.
מהנחש.
ועשיו מה רצה להוציא ממנו? עוד פעם באותו מאבק, מה הוא רצה להוציא ממנו? עוד פעם טיפה. זה גיד הנשא. למה הוא יקר שם? כדי שיעקב יוציא עוד פעם זרע לבטלה. יעקב ניצח, ולמרות שהוא יצא מזה צולע, עד שהוא הגיע לשכם. לא, הוא לא בפעם הראשונה, הוא עשה הרבה עשו את זה לפניו. זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אדם הראשון כבר רצה עם הנחש, תמיד זה אותם שחקנים רק בדמויות אחרות. גם כשהוא שואל את השר של עשיו, כן? מה השם שלך? מה הוא אומר לו? למה זה תשאל לשמי? כלומר, מה הוא אומר לנו? כל דור אני חוזר בלבוש אחר. מה זה יעזור לך שאני אגיד לך את השם? אני כל הזמן חוזר, פעם זה היטלר, פעם זה יחמין יזעת, פעם זה עם מחשמה וזכרם, פעם זה אבו מאזן ופעם זה לא יודע מה. כל הקליפות האלה זה אותו דבר, זה אותו שורש. ופעם זה פידול, זה הפיסיור, ופעם זה... כל הקליפות האלה. יעקב היה עיקר תיקונו של אדם הראשון. זה העיקר של התיקון, כי זה הצליח אצלו. הדאוד הכתיב, וזה שכתוב שאמר לו המלאך, לא יעקב יאמר עוד שמך, ברוך שכיוונו. שאז אם יחסר לך אות יוד יישאר יעקב, כי אם ישראל, שהאות יוד קבועה בו לעולם. זהו, אין, אי אפשר להוריד את היוד מישראל. מיעקב אפשר להוריד יוד. מיעקב, בישראל אי אפשר להוריד את היוד. הבנתם את זה? זהו, זה נגמר. עכשיו איך קוראים לנו אומות העולם? ישראל. גם אם אתה לא מבין כלום בערבית, אתה מבין שבסוף הוא אמר ישראל, כן? זאת אומרת, אם הוא קורא לי ישראל, זה כבר הוא מודה בזה שאני ישראל. זהו, נגמר. נכון. זה היה אצלו, עכשיו הוא חזר בטרמפ.
במילה
מצרים, ואז כמו כן תהיה אות יוד קבועה תמיד בשם יעקב. בגלל שעכשיו יש בישראל קבוע יוד, גם יעקב עכשיו, שזה החלק התחתון של ישראל, אין לו כבר למה לפחד. הבנתם מה זה אומר? תרגם לכם את זה במילים. בזכות שישראל קיימת היום, היהודים יכולים לחיות בשקט בגלות. זאת הבעיה. אם לא הייתה עכשיו מדינת ישראל, היה פוגרום שם.
אני מבין מזה
זה יותר עמוק, שאין מדיניות של ישראל
מחוץ לארצה. כן.
כאילו, מה לחלק את ירושלים?
נכון, נכון. בסדר, טוב, אתה עכשיו נכנס לדברים שאתה צודק. אבל זה בגלל שהגענו למסקנה שאנחנו ישראל.
אין דיון כזה.
נכון. זאת אומרת, כשאתה נכנס לדיון עם מישהו על דבר כזה, מה זה אומר? שאתה בעצמך לא בטוח בצדקת הדרך של עצמך. אז אתה חולה במחלת הספק.
זה
פיצול עצמי. יפה. זאת המחלה הכי גדולה היום של חלק מהאנשים, לא רוצה להגיד עכשיו במגזרים, אבל זה בדיוק המחלה. שהם לא מבינים שעם ישראל זה המדינה של היהודים, של עם ישראל בלבד. ואז לכן הם כל הזמן דואגים לכל מיני דברים אחרים, חוץ מלעצמם. כן? כן, גם פה, גם פה.
לא, גם מציאות כזאת של הערבים.
הולכים לדאוג לבדואים שם, במקום לדאוג לאנשים שמתים מרעב אפילו בכפר אולי.
אנשים שלנו.
כן. זה אותו סיפור, זה תמיד אותו סיפור. זה עיוות של המציאות הזאת. לכן... ואז כמו כן תהיה אותיות קבועה תמיד בשם יעקב שלא יחסר ממנו לעולם על ידי שליטת הסמכנן. אז הסמכנן כבר לא יכול לשלוט, ושוב אפשר לקרותו בשם יעקב, כי הוא ישראל. ישראל מגן על יעקב. בוא נמצא לך, יעקב לא יכול להגן על ישראל, הוא נכנס לתנור. ישראל יכול להגן על יעקב, ברוך השם. טוב, אנחנו עכשיו מתחילים מהלך חדש, מובא במסכת סנהדרין, דף נ"ו עמוד ב', שאדם הראשון נצטווה על כמה מצוות, וביניהן נצטווה על גילוי עריות ושפיכות דמים. כן, כלומר, נצטווה שלו לגלות עריות ולא לשפוך דמים. כל זה כלול במה? מכל עת הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כל מה שעכשיו אנחנו אומרים, כל המצוות של התורה, הכל מקופל בתוך שני הציוויים האלה, תאכל ולא תאכל. כלומר, הייתה תקופה בהיסטוריה שבה כל המצוות של התורה היו רק באכילה ובלא אכילה. זהו, הבנתם את זה? אוקיי, ואנחנו נחזור למציאות הזאת, שהרי הגמרא בעצמה אומרת, עתידות כל המצוות להתבטל. אז אנשים שעובדים את המצוות, הם בפניקה. יש אנשים שהם עובדי מצוות, לא עובדי השם. אז הם בפניקה, מה אתה תוריד לי את המצווה? זה האלוהים שלי. כן, צריך להיזהר מאוד רבותיי, לזה אני קורא דתיות או לאומיות. צריך להיזהר מאוד. אתם רוצים שוק קטן טרמי?
רק זה מה שמעניין.
הרעיון הלאומי בישראל, תשימו לב, חרדי שאומר את זה. הרב חרלף היה חרדי במקורו, הרב קוק לקח אותו להיות ראש ישיבה. הוא גדל במדרגה שהיא בכלל לא קשורה לזה. תראו מה הוא כותב, הרב חרלף, כשהוא הבין ונפל האסימון. הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון הכי נאצל ויותר מקיף של כל מה שיש לנו. בלי הכרת הלאומיות שלנו, לא היינו זוכים לשום מצווה, לא כללית ולא פרטית. כי כל יסוד קיום המצווה הוא מצד ההתקשרות של כלל ישראל, וכל מה שאנחנו מקיימים הוא בשם כל ישראל. כל מה שאני אומר לכם כבר שנים, נכון? שזה הכל לאומי? הנה, הרב חרלף. במילים לאומי, כן? המילה הלאומי. וכל העניינים שלו זה פה. שונה ונבדלת היא לאומיות ישראל מלאומיות שאר העמים. עם ישראל חי וקיים אך ורק על המושג הכביר של הלאומיות. פלט לא. וכו' וכו' וכו'. הרגש הלאומי בתעודתו האמיתית אין לו שום מקום ושום אבל לשון. בקיאים בעם ישראל, אשר תחילת יצירתו הייתה בקשר אמית ובייחוד אמיתי של הלאומיות הזאת. כלומר, אנחנו נבראנו לאומיים. הקדוש ברוך הוא חשב לאום, ולאום מלאום יאמה. היום פוחדים להגיד את המילה לאומי, זה כתוב בתורה, בילדים שבתוך הבטן של רבקה, לאום מלאום יאמת, ורב יעבוד צעיר. מה אתה מפחד? אתה מפחד, כי נהיית דתי. הכל לאומי בתורה שלנו, רבותיי, כי אנחנו לאום. צריך להבין את הדברים האלה, שזה ייכנס טוב, טוב, טוב. אם לא, אתה תהיה פרווה, אתה תהיה אדם קטן.
המצוות משחצות את הלאומיות.
בוודאי. שוב פעם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. ועכשיו עם החידוש בכלל של אליהו הנביא, שעם ישראל קודם לתורה. זאת אומרת שהתורה, למה אנחנו לומדים אותה עכשיו? רק כדי לגלות את עם ישראל האמיתי. שגלנו את זה תורה. מי זה הוא?
הוא היחידי שעשה הלכה אל קוסומו, הוא עבר על הלכה, הוא לא פגע, הוא ראה שעה שהוא מטבח זה מה שחטא המקלט היה קיים, על מנת להיות עם הבעל, זה מיוחד בגללו, אבל מה הקשר לעניין עכשיו של הלאומיות? זה הלאומיות, הוא רצה להחזיר את הלאומיות בפקטה הזה, אם לא הוא היה מעבד אותה עם דבר הבעל.
כן? כן. טוב. כנראה שיש תיקון שם לעשות. כן. חיפה זה עיר מורכבת מאוד. לא פשוט. צריך ממש ממש לעשות עבודה רצינית שם. כן. מובא במסכת סנהדרין, דף נ"ו, שהאדם הראשון נצטווה על כמה מצוות וביניהם נצטווה על גילוי עריות, שפיכות דמים, כמו שכתוב, ויצר השם אלוהים את האדם על האדם לאמור, דרשו חז"ל, על האדם זה שפיכות דמים. וכן הוא אומר, שופך דם האדם לאמור זה גילוי עריות, למור. וכן הוא אומר, לאמור, הן יצלח איש את אשתו. ישלח איש את אשתו. זאת אומרת שיש כאן בעצם בדיבור האלוהי לאדם הראשון, למרות שלא כתוב כלום בגלוי, חז"ל במסכת סנהדרין תרגמו את כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, והבינו ששם כתוב עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. פה לצורך העניין מזכירים לנו רק גילוי עריות ושפיכות דמים. כלומר, אדם, האדם זה שפיכות דמים. לאמור, גילוי עריות. למרות שהפסוק מה הוא אומר? אחר כך, מה שאמרתי לכם, לכל עץ הגג, אכול תאכל. אז לכאורה, אתה לא היית מגיע למסקנה כזו, נכון? שמדובר בגילוי עריות ובשפיכות דמים. במילים אחרות, חז"ל, מה הם, איך הם הגיעו למסקנה הזו? הם חשבו? רוח הקודש. אי אפשר להמציא תורה, אי אפשר, זה לא הגיוני בהיגיון של האדם, זה אלוהי. לא מבינים את זה, אנחנו ניפול כל פעם מחדש, כי אתה כל הזמן מחפש דברים הגיוניים, כמו שפיכת זרע לבטלה. אמרתי לכם, לכו לכל פסיכיאטר היום, פסיכולוג יגיד לך תוציא זרע, זה הכי טוב, חז ושלום. וזה שאמר באברהם שזיו ניסם מוות, באברהם ניצל אדם הראשון ניסם המוות, כלומר עכשיו אנחנו מפרקים את התיקונים לגורמים שונים, לפרטים, ועכשיו אתם מבינים מה כל אחד תיקן מהנשמה הכללית הזאת של אדם הראשון. אז מה אברהם אבינו תיקן מאדם הראשון? כן? אז אברהם ניצל אדם הראשון ניסם המוות. כלומר, כתוב כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אברהם בא לתקן את המוות בעולם. אוקיי? איך אנחנו רואים את זה? הכניסו אותו לתנור, והוא יצא חי. כמו עם ישראל באושוויץ. למרות שהוא נכנס לתנור, הוא יוצא חי. אתה לא מבין איך זה עובד. הרי לא היינו אמורים להיות, נכון? מכניסים אותנו למסעית, סוגרים את המסעית, שמים גז בפנים, במקום שהגז יצא החוצה, הוא נכנס בתוך המסעית, ומסתובבים חצי שעה, עד שכולם מתים בתוך המסעית. אחרי זה זורקים אותנו לאיזה פח זבל. ושוב מכניסים עוד איזה 50, 60, 70 אנשים בתוך המסעית, וכן הלאה. לא היה אמור להישאר מאיתנו, כלום. איך אנחנו עכשיו בונים מדינה, תוך 70 שנה, איך אנחנו פורחים ונהיינו כמעט ראש בעולם, אחרי 70 שנה שהיינו בתנורים. מישהו יכול להגיד לי את זה פה? זה לוגי זה? זה הגיוני בכלל? אנשים שרואים את זה ומבינים את זה, הם אומרים, יגדיל השם לעשות עם אלה, זה לא אנושי. האנשים האלה הם חייזרים. זה לא בני אדם. הם רואים את זה, אנחנו לא רואים את זה. אתה לא מסוגל להודות לקדוש ברוך הוא? ועוד השנה, 70 שנה, שזה כל גילוי המלכות בעזרת השם. חובה באדם שהיא החטיבה, הכתיעה אותו, סליחה, והיא נקראת ואלו השמות גהנום, נחש, אשת זנונים, מה שמתאים לך כך. כל השמות האלה זה אומר אותו דבר. פעם זה גהנום, פעם זה נחש, פעם זה אשת זנונים. כן?
זאת
אחתה. דעית מרבה, שנאמר באדם הראשון, לא תנאף. נאמר באדם הראשון, לא תנאף. קדוש ברוך הוא אמר לו, לא תנאף. והיינו שנצטווה על גילוי עריות. איך הוא הצטווה על גילוי עריות? איפה? אנחנו לא רואים את זה בטקסט, אוקיי? אז עכשיו, הזוהר בא וגולה לנו מתוך הטקסט התנכי, שלכאורה לא מדבר בכלל על הדברים האלה, את מה שהקדוש ברוך הוא באמת התכוון לומר. יוצא שכשאני אומר דברים, לפעמים אני לא אומר את הדבר שמיד נוגע לך. אבל אתה צריך להבין מתוך הדברים שלי מה שרציתי לומר. אם היינו יודעים לתפקד בצורה כזאת, היינו מבינים הרבה יותר את הנשים. כי אנשים לא יודעות לדבר. הן רוצות להגיד משהו, אבל הן אומרות משהו אחר, ואתה צריך לדמיין מה הם אמרו. ואתה לא מבין שזה בעצם מה שהיא רוצה באמת. כלומר, זה יכול להיות פרדוקס טוטלי. היא עכשיו שואקת עליך, כועסת עליך, ובעצם בפנים היא אומרת לך, אתה לא מבין שאני אוהבת אותך.
זה מחלה?
כן. לא רק של אנשים, של הגברים, של כולם. זה מחלה של האנושות שאנחנו לא מבינים ולא יודעים להתבטא. נכון. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. מישהו רוצה לבוא לשבת פה? בואו תתנו את השיעור עכשיו. מישהו באמת שיחליף אותי. אתם חושבים שזה קל, נכון? לבוא ולדבר. בוא נראה אם יוצא לך מילה מהפה. זה לא פשוט בכלל, רבותיי. זה לא שחז ושלום אני אומר לעצמי משהו עכשיו, כאילו על עצמי. אלא זה קשה מאוד לבטא משהו. ועוד לבטא אותו בצורה מאוד מדויקת. כמה אנשים לפני שהם, אני מבין מה הם רוצים לומר? הם מגמגמים וזה והם זה, תראו כמה לפעמים אתם שואלים שאלות, אני לא מבין מה אתם רוצים בכלל. אתם גם לא אומרים את הנושאים, אני צריך לדמיין על מי אתה מדבר. אתה מתאים משפט, אבל הוא אמר ש... מי? סליחה, אני חשבתי אבל לא אמרתי. זה לא קל בכלל. וזה בעיה שלנו, למה? חסר לנו דעת. כל הדיבור ירד. בגלל זה אנחנו לא יודעים להתבטא. בגלל זה קשה לנו לדבר. בגלל זה גם אנחנו אלימים, כי הפכנו להיות אילמים. אז במקום אילם יש אלים. אתה מדבר עם הידיים. כי אתה כבר לא יודע לדבר עם הפה. וזה שורש הגלות, רבותיי, במצרים גם כן. גלות הדיבור. ואברהם על ידי שירד למצרים, שהוא ערבת הארץ, ונצטרף שם. מה זה נצטרף? הזדקך. ויצאה ממנו הפסולת בישמעאל. כלומר, כשמזכים, אז הפסולת הולכת לצד אחד, והטוב, הזהב, הולך לצד שני. אז איך קוראים למצרים? קור מצרף, מצרף. קור שמצרף אנשים, כלומר לוקח אותם וגם תרתי משמע, מצרף אותם לזהות האמיתית ומוציא אותם מכל מה שזר. אז הקליפה הולכת לישמעאל, כי הקליפה קודמת לפרי, זה המקום שלו. אז נתקן אדם הראשון על ידי אברהם, נתגם גילוי עריות.
עוד משהו תיתן?
אוקיי, כלומר, מי?
אותם החיים.
יפה, יפה. כי זה עכשיו אנחנו מבינים שלפי הזוהר יש סברה שאברהם הוא זה שתיקן גילוי עריות. יש סברות אחרות, אני אומר לכם את זה מיד. אבל הזוהר כאן אומר לנו, בשלב הזה של הלימוד, אנחנו לא יודעים כלום, ככה צריך להיות בשיעור, לא יודע מה ראיתי במקום אחר, בינתיים אני קורא, מה כתוב זה מה יש. אומר לנו הזוהר, אדם הראשון תיקן את גילוי עריות שלו על ידי אברהם אבינו. זה מה שהציל את אברהם אבינו ואת אדם הראשון מהמוות. כי ביום החולך, כי ביום שאתה עשה את הדברים בגילוי עריות, מות תמות. אברהם בא ומתקן את זה. ביצחק, שזיב, מה זה שזיב? שינצל. שזיב מאל אחר, ביצחק ניצל אדם הראשון מאל אחר. מה זה אלוהים אחרים? עבודה זרה. כלומר, מי תיקן עבודה זרה של אדם הראשון? יצחק. שהוא הסמך מהם, זה אלוהים אחרים. עכשיו, יצחק צריך לבוא ולתקן את אדם הראשון מאלוהים אחרים, מהסמך מהם. ויתמרבה, שנאמר בו, לא תרצח. במילים אחרות, יצחק לא רצח, ולכן הוא תיקן את אדם הראשון, שנאמר בו לא תרצח. את מי אדם הראשון רצח? את עצמו. יפה, זה אותו עניין. זאת אומרת שעכשיו יצחק בא להציל את אדם הראשון מרצח, משפיכות דמים. לאט לאט, זה הזוהר, עכשיו פותח, לאט לאט. אדם הראשון תוקן על ידי אברהם במה? גילוי עריות. יצחק בא ומתקן את אדם הראשון בשפיכות דמים. מה נשאר? עבודה זרה. נכון? אנחנו מכירים סגנון אחר, אמרתי לכם את זה, אבל לא חשוב. והיינו שנצטבה על שפיכות דמים, ויצחק על ידי שני עיקד, הנה, הזוהר אומר לנו, איך הוא הציל את אדם הראשון מעבודה זרה, משפיכות דמים, על ידי שני עיקד על המזבח. כלומר, נתן את עצמו, מסר את עצמו, מסר את נפשו. מסירות נפש. אני מוכן למות. בשביל מה? בשביל הרעיון הכללי. אוקיי? ויצא ממנו הפסולת בעשיו. לכן יצא ממנו הפסולת בזכות זה. לכן יתקן אדם הראשון על ידו מתגם שפיכות דמים. ויעקב, עכשיו אנחנו בבן השלישי, באבא השלישי, איש כך אתר לנקה בנוי על ידי ירידת יעקב ובניו למצרים, מצא שם מקום מוכשר לנקות ולצרף את משמעת בניו של אדם הראשון, כי שם במצרים נקבצו כל אותם הטיפות של אדם הראשון שיצאו ממנו במשך 130 שנים קודם לידת שם. ומהם יצאו כל הנשמות של בני ישראל שהיו במצרים. במילים אחרות הזוהר אומר לנו בפירוש שכל מי שהיה במצרים זה הנשמות שפרשו מאדם הראשון, כל הטיפות זרע שיצאו ממנו במשך 130 שנה, שפרש מאשתו חווה. והוא הוציא זרע לבטלה, והזרע הזה ירד למצרים. אוקיי? ודה שין, סליחה? מה לדעת?
עבודה זרה, הוא ניצל ממי לעבור עבודה זרה.
אמרנו, אני חוזר, אברהם תיקן
גילוי עריות,
גילוי עריות, יצחק תיקן שפיכות דמים, ומה הכנישה עכשיו? עבודה זרה. אז עכשיו יעקב אומר הזוהר מתקן עבודה זרה. ודע שינוי מקום, וזה שינוי מקום שירדו מארץ כנען למצרים, כי שם היו אלו הטיפות נבלעות בתוך קליפת מצרים. ואמר, כי בלב אחד מן היהודלה התקליל בתלתה, ואין אחד משלושה אבות שלא נכלל משלושת דברים האלה. עכשיו אתם מבינים למה הזוהר אמר את זה, כי הוא אומר שבעצם בכל אחד כלול שלושה. בעצם יש לנו תסע. שלוש כפול כל אחד שלוש. בסדר? זאת אומרת, זה אברהם יש תיקון של שלושתם, ויצחק תיקון של שלושתם, ויעקב תיקון של שלושתם. מה ההבדל? שבכל אחד דומיננטי אחד. אוקיי? כמו בפיזים. נכון. נכון. שינוי מקום, שינוי השם ושינוי מעשה. השם ושינוי מעשה. זה התשובה בעצם. תשובה חייבת לשנות את המקום שלך, את השם שלך ואת המעשים שלך. לא, זה הוא לא אמר לנו עכשיו, אבל הוא אומר לנו שכל אחד כלול מאחרים. עכשיו אנחנו יכולים להבין, אז אמרתי לכם שיש שיטות אחרות, ועכשיו אני מבין יותר. כי יעקב, לאן היית מקשר אותו אתה? לתיקון של מה? הריות, נכון? כי מיטתו שלמה. נכון, עכשיו איפה הזוהר שם אותו? בתיקון של מה? של עבודה זרה. איך? אברהם למה היית מתקן מה שם אותו אתה? עבודה זרה, כי הוא תיקן את העבודה זרה, שבר את כל הפסלים של אבא שלו. הזוהר איפה שם אותו? גילוי עריות. איך? יצחק? שפיכות דמים, נכון? זה לוגי. אבל אומר לך הזוהר, לא, אל תחשוב ככה, זה נכון, אבל כל אחד יש לו את השלושה. כל אחד תיקן את השלושה, רק אחד דומיננטי. עכשיו, אצל הזוהר הדומיננטי זה לא מה שאמרנו עכשיו. כן? נכון, זה לפי הספירות. עכשיו, כולם כלולים זה בזה. לקיימה, לקיים מה שכתוב, הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר. הנה. זאת אומרת, מי זה גבר עכשיו? זה אברהם, גבר ראשון, יצחק, גבר שני, יעקב, גבר שלישי. אומר הקדוש ברוך הוא, הם כל אלה, יפעל אל פעמיים שלוש עם כל גבר וגבר. במילים אחרות, כל אחד מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, תיקן את שלושת הפגמים. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כל אחד מהם תיקן הכל. בסדר? זה אחד מהכוונות של התקיעה בשופר. שתוקעים בשופר, צריך גם לדעת את התיקונים האלה. כן, לפי כל התקיעה ותקיעה, אתה יודע מה מתקנים עכשיו. זה כבר באלול, בלי נדר. היינו עם אדם הראשון, שנתקן שלוש פעמים בשלושה אבות. כלומר, תשע מדרגות של תיקון, כדי לתקן את הפגם של אדם הראשון. בוא נראה עכשיו רק את הקטע הזה. עניין השלושה גלגולים של אדם הראשון בשלושת אבות מובא באופן אחר בזוהר. כי בחטא עץ הדעת שחטא אדם הראשון היה כלול בו ג' אבונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נכון? אדם הראשון חטא בכל אלה? כן או לא? גילוי עריות. אדם הראשון חטא בגילוי עריות?
כן.
וגילוי עריות, שפיכות דמים. הרג, הביא מוות לעולם, כן או לא?
כן.
עבודה זרה, לא שמע לקדוש ברוך הוא, שמע לעצת הנחש. מוות בעולם, על ידי חיבור לא נכון, עם הנחש. זה מה שאני אומר. בוודאי. זה המדרגה, זה נקרא אכילה. אתה לא היית בהתחלה של השיעור. ולכן היה צריך להתגלגל בשלושה אבות, ולהיות בהם שינוי השם, שינוי המקום ושינוי המעשה, כדי להתתקן על ידם ג' אבונות האלו. כן, איך אתם מתרגמים את השינוי השם, שינוי מקום ושינוי מעשה? לך לך, מארצך, מולדתך, מבית אביך. זה כולל את שלושת הדברים. נכון, מארצך זה שינוי מקום, ממולדתך שינוי השם, כי זה המולד, ובית אביך, מעשים. מה שלמדת אצל אבא, עכשיו אתה מתקן. והנה, כשמתגלגל באברהם, אז עכשיו הגלגול הראשון של אדם הראשון. אדם הראשון מתגלגל באברהם, אוקיי? אז במה שסבר אברהם את עבודה זרה של אבי סרח, על ידי זה נשלח באש באור כזדים, כלומר, פעם ראשונה שיהודי שולחים אותו לאש, למה זה? לתנור? בגלל שהוא לא מאמין בכל מיני סויות שהגויים רוצים להאמין. אז הם אומרים שאנחנו הרגנו את האלוהים שלהם. בשביל זה אנחנו חייבים להיכנס לתנור. כן? זה שר האופי. נתקן אדם הראשון מעבון עבודה זרה, ונזדקך ויצא פסולת לחוץ בישמעאל, ובאברהם היה שינוי השם שנשתנה משם אברהם לשם אברהם. אוקיי, זה שלב ראשון. נכנס לתנור, יצא שלם. אחר כך נתגלגלה נשמת אדם הראשון ביצחק. כמה אחים היו לאברהם? שניים. נכון? מה קרה להם? יפה. אחד נשרף ואחד נשאר בברוקלין. מה אני אעשה? שקראו לברוקלין באותה תקופה? חרד. או לפריס. אתם מה אתם רוצים? ליון, פריס, ניס, כן? לוס אנג'לס, מה אתם רוצים? נשאר שם, לא הגיע לארץ. בנה עיר. הקים שם כל מיני דברים והכל, הכל בסדר. הנה הסיפור של עם ישראל, רבותיי. אחד נכנס לתנור, שליש מעם ישראל, אחד נשאר בגלות, והשלישי עלה לארץ. שליש מעם ישראל נמצא בארץ היום. היום זה כבר חצי, כי כולם מפעילים למות שם. להתבוללות. אלא מה? הרי אין מקום אחר, התורה אומרת לך שהמקום שלנו זה פה. אני לא ממציא דברים. כן. נכון, זאת אומרת שגם אנחנו עכשיו צריכים לעשות בירור, זה לא משאל על הארץ נקרא שלם וזהו, נגמר הכל. יש פה בירורים, באנו לעבוד. ועל ידי העקדה שנתקן בו מחץ שפיכות דמים, ויצא הפסולת לחוץ שהוא עשיו שהיה שופך דמים. וביצחק היה שינוי מעשה, כי בשעת העקדה פרחה ממנו נשמתו, ואחר כך חזרה בו, וזה נקרא שינוי מעשה. אוקיי? דבר שלישי עכשיו, גלגול שלישי, מגלגל בנשמת אדם הראשון ביעקב, על ידי שהוציא מלבן שתי נשמות קדושות, רחל ולאה, גייר אותם, החזיר אותם לארץ ישראל. כלומר, שתי פרדות, שתי אבנים יקרות שהיו אצל לבן בגלות, החזיר אותם לארץ. עשה בירורים, לקח אותם, זה הבניין של בית ישראל. רחל ולאה שנפלו בקליפות על ידי חטאו של אדם הראשון. כלומר, מה זה רחל ולאה? זה בעצם נשמות טהורות קדושות שנפלו בקליפה שם, אצל, כמו אצל אדם הראשון. פה זה היה אצל לבן. אז זה, ונתקן אדם הראשון ניחד גילוי עריות, כי זה נשמה שהלכה במקום להישאר בתחום של הקודש, וכאילו מישהו זר בא וחז ושלום הוציא את הנשמה הזאת על ידי זיווג לא נורמלי, לא טוב. כן? לבן זה לא ישראל, נכון? כלומר, אם אני עכשיו מתחתן עם הבנות של לבן, לצורך העניין רחל ולאה, מה אני צריך לעשות? לגייר אותם. אז הגיור באותו זמן לא היה כמו הגיור של היום, בסדר? זה היה גיור טבעי, נורמלי, לפי פנימיות הדברים. היום לא יודעים בדיוק מה עושים, לכן גם פוחדים הרבה, ועוד בארץ פחות. לכו לחוץ לארץ, אי אפשר לגייר בכלל. בצרפת אי אפשר לגייר, אי אפשר. משגעים אותך איזה 5 שנים עד שאתה משתגע ועוזב הכל, זה לא עושה כלום. כן? פוחדים. כשזה טבעי, כשזה אמיתי בשורש, יודעים. אז היום איבדנו גם את זה, מה לעשות? אז זה תיקן את אדם הראשון מחץ גילוי עריות. כי מה זה גיור? זה נשמה שבגלל גילוי עריות נמצא הנשמה הזאת בחוץ, ואני צריך להחזיר אותה עכשיו לתחום של הקודש. וביעקב היה שינוי מקום, מה שהוכרח לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. כן, זה שלב הכרחי, כמו שאמרנו, בכל הסיפור הזה. כל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו מתחילים, זה הקדמה למה שלא נסיים היום, אבל ננסה להתקדם. קם סבא ואמר, אותו סבא קדישה, אותה נשמה מגן עדן, קמה והתחילה לדבר עם רבי שמעון בר יוחאי. אמרה לו, רבי רבי, פעמיים. למה? זה קודם כל חיבה. זה מראה שאתה אוהב את האדם. כשאתה אומר לו פעמיים, כן, רבי רבי, זה בעצם חיבה, כי אתה אומר, גם אם אתה לא יודע, שהוא רב בעולם הזה והוא גם רב בעולם הבא. כשאתה בעצם מכנה מישהו פעמיים בשמו, זה אומר שמה שאתה רואה בפנים זה מה שיש בחוץ. במילים אחרות, זה דבר גדול לחזור על השם של בן אדם פעמיים.
יש לנו את זה בנוח, באברהם, בשמואל.
נכון.
ועוד במישהו...
משה.
משה, נכון, משה.
אז במאי הוא קימצא. איך פירשת, שואל עכשיו אותו סבא, איך פירשת את סוד ייבון וחליצה, דהה ברירה דמילה שמענה? כי אני שמעתי טעם ברור ועיקרי בזה. נוסף על מה שאתה גילית. כלומר, בא הסבא אומר לו, אני למדתי את כל הסיפור הזה בפשט. משהו ברור, אתה עכשיו סידרת אותנו, הבאת אותנו לכל מיני רבדים, גלגולים. איפה ברחת? כל זה בשביל גילוי של, 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 של איבום, חליצה. במילים אחרות, כן? יש כאן חידושים גדולים של רבי שמעון בר יוחאי, אבל הם רחוקים לכאורה מטעמים ברורים. כמו שאומר לו, אני שמעתי טעם ברור ועיקרי בזה, בנוסף למה שאתה עכשיו גילית לי. כמה פעמים אומרים לי, כן? אני לא מבין למה אתה מחפש כל מיני דברים. כן, הכל כתוב בפשט, כאילו, תישאר פה, מה אתה בורח לשם? איך אתם מגיעים לזה? מכל פסוק אתם עושים, וואו, שמיים וארץ, חדשים. בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, זהו, חלאס, מה? פשוט. אך שהוא לא יודע איפה מתחילים השמיים. אמרתי לו, כמה סנטימטרים אחרי הארץ מתחילים השמיים? כמה מילימטרים. אמר לרבי שמעון, אז רבי שמעון עכשיו עונה לסבא, מה דשמעת? שמעת? שמעת? אמא, אמור מה ששמעת. אז אומר לו רבי שמעון, אני רוצה לדעת מה שמעת בפשט. תגיד לי. אמר הסבא, ודאי ברזה דייבום, ודאי בסוד הייבום, אם את החי, אח החי מייבם את אשת אחיו המת, ישכח עטרה, היא נשמתה, רפילה, מוצאה מקום בבן של היבמה, אותה הנשמה שהיא ערומה מאותו הלבוש שמלבישים את הנשמות בגן עדן. זה לא פשט פשט פשט, כן? אומר לו, אני למדתי שהנשמה של התינוק, היא חוזרת, כן? בגלל שהיא ערומה, אז מלבישים אותה של האבא. ועל ידי שמתגלגלת בבן של היבמה, אותה אישה עכשיו, שהייתה אשתו, שעכשיו היא אלמנה, והיא הופכת להיות עכשיו אמא שלו. יתוקנו כל הנרן, כלומר פה זה נושא לפסיכולוגים ברמה גבוהה, כן? של אדיפוס, נכון? אתה הורג את האבא, אתה לוקח את האמא, נולד ממנה מחדש, יש לך פה לשנה שלמה עכשיו, עבודה. שנתגלגלה ובין היבמה, שיתוקנו כל הנפש רוח נשמה יחד לגמרי. זהו, זה פשוט, היית אומר לי, כל הסיפור שלך, ארבע דפים, פשוט. הדאו דכתיב, כמו שכתוב, גם ציפור מסעה בית. עכשיו מביא לו עוד פסוקים אחרים, אילו חשבת שהוא ייכנס לצד. גם ציפור מסעה בית, מי זה אותה ציפור? ודה נפש זה אתיה בגלגול זימנה קדמה. ציפור רומזת על הנפש שהיא מן המלכות שבאה בגלגול בפעם הראשונה, אחר כך נתקנה וחוזרת לשורשה במלכות הנקראת בית. אז גם ציפור מסעה בית, מה שכתוב הוא דרור כן לה, דה הרוחה זה כבר לא הציפור, זה כבר הרוח. הציפור זה הנפש, ציפור הנפש. הרוח, ראיתם גם מי שכתב את זה ידע, הרוח זה כבר דרור. זה הציפור הארץ ישראלית, הקטרים האלה שאתם רואים בכל מסעדה, שנכנסים לכם ואוכלים את הלחם, זה רוח, זה לא נפש רבותיי, זה מדרגה של רוח. כלומר בארץ ישראל זה מדרגה של רוח. דה רוחה עתיה בגלגולה זמין תמיינה, דרור הוא הרמז לרוח שהיא מזהירנטי, שבא בגלגול בפעם השנייה. אחר שנתקם, כן, וחוזר לשורשו בזהירנטין הנקרא דרור. אז זהירנטין נקרא גם דרור. ומה שכתב אשר שצטה אפרוחיה, שלב שלישי, דה נשמתה, זה כבר חלק הנשמה יותר גבוה, עד גם בגלגול זינתיתה, היא רומזת על הנשמה נקראת אפרוח, שהיא מן הבינה, שבא בגלגול בפעם השלישית, ואחר שנתקנת חוזרת לשורשה שבבינה שהיא אם של האפרוחים. הוא מפרש ומינה נפקין אפרוחים בעינון בנים, ומן הבינה יוצאים אפרוחים שהם הבנים שלה. אוקיי, אז למדנו עכשיו שבעצם הפסוק הזה, כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך בכל עת או על הארץ אפרוחים או בצין, והאם רובצת על האפרוחים או בצין, כן, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך וכו' וכו'. אז מה זה כל הסיפור הזה? אז כל הסיפור הזה הוא אומר, גם ציפור מסעה בית ודרור כן לה, אשר שבתה את רוחיה, את מזבחותיך, השם צבאות, מלכי ואלוהי, נעשית את שפה. כל הסיפור הזה מדבר על כל החזרות, שכל פעם שהנשמה חוזרת, היא מקבלת גובה אחר. במילים אחרות, כל פעם שאתה חוזר, אתה מתקן בעצם מדרגה יותר פנימית, ממה שתיקנת בהתחלה. למשל, נשמה יצאה בפעם הראשונה, שהיא חוזרת, מה היא תתקן? את הכי 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 קל, הכי חיצוני במרכאות. יפה. וגם בנפש יש כמה מדרגות. חמש לפחות. נפש שבנפש, רוח שבנפש, שמה שבנפש, חיה שבנפש. יפה. כלומר, מינימום זה 25 מדרגות, בסך הכל של כולם. אבל אם אתה תלך זה בלי סוף, כי יש הנפש של הנפש של הנפש ויש הנפש וכו'. על כל פנים, כל גלגול מביא אותנו למדרגה עליונה יותר ממה שהיינו לפני. אוקיי? נכון. לכן, והיה, והנה כל זה, הנזכר הוא בנשמת חוטא המתגלגלת שלוש פעמים לתקן את הנפש רוח נשמה. ממש פרשת משפטים. זה נפש החוטאת, כן, לא, בנשמת החוטא, פה הוא כותב בנשמת החוטא, כן? זה נפש. נפש כי תחסה. כן, כי הוא מדבר על נפש רוח נשמה, אבל זה הכל של הנפש. אבל הוא ברזה באיבום, אבל מי שנתקן בסוד מצוות האיבום, כול הוא תלת נחתים בבת אחת. כל שלוש הבחינות, נפש רוח נשמה, של האח, המת, יורדות בבת אחת. עכשיו אתם מבינים את הקושייה של הסבא? הסבא אומר, אני מבין שבחד, זה שלושה שלבים, כל אחד מתקן מדרגה, אחד נפש, אחד רוח, אחד נשמה. אבל באיבום, לפי מה שאתה אמרת עכשיו רבי שמעון בר יוחאי, שהכל בפעולה אחת. הבן כבר נולד שלם כבר. ומתקנות יחד בבן של היבמה. הדאו דכתיב זה שכתוב אם ישים אליו ליבו, פירוש אם יכוון בליבו לתקן את נשמת אחיו המת. כלומר, החי צריך לתקן ולחשוב שהוא מתקן עכשיו את האח של המת. רק לפי המחשבה שלו זה גם פועל. זה לא סתם באופן, בגלל שהוא הלך להתייחד עם האישה הזאת שיצא תינוק ונגמר. הוא צריך לכוון.
זה ואז הוא מקפיץ את
החלונות. נכון, נכון. נכון, זה אח עושה את התיקון, נכון. ואז רוחו ונשמתו, וגם הנפש בכלל, הכל, אליו יאסוף ויתוקנו יחד ויתגלגלו בבן של היבמה. נכון.
זה הכלל, זה הכולל של הנשמה שחוזר לטפל בפחת עצמו גם כן?
כן, אפשר לומר שהכל מתגלגל, אבל יש גם עוד שתי מדרגות שלא דיברנו עליהן, אבל לא חשוב. זה חיה ויחידה, הם כבר בחוץ, כן.
מה זה שחוזר שמנפיל?
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת שהפעולה בעצמה לבדה לא מספיקה. נכון, היא פרווה כזה. המחשבה, איפה שאתה נמצא, כן, לפי הזוהר, גם זה שיטתו של רבי שמעון. זה במקום שהמחשבה שלך נמצא, שהרצון שלך נמצא, שם אתה נמצא. כלומר, אם בשבת פתחת מקרר והדלקת אור, אבל לא רצית, מבחינת רבי שמעון בכלל אין חטא. בסדר? מבחינת טענה אחר, כן. אז צריך לעשות גם על זה איזה תיקון ולעשות כל מיני וריאציות כדי לא להיכנס לזה. אבל מבחינת רבי שמעון, אתה נמצא רק במקום שאתה רוצה להיות.
זה מגיע כאילו לעשות את זה בקטנה.
נכון, נכון. אם הוא שוגג באמת, כי מה? לא מה שאנחנו אומרים, שהוא יודע שזה שבת, והוא יודע שאסור לעשות את זה בשבת, ובכל זאת, בסדר? לא, תלוי לדעת, אם הוא עשה את זה בכוונה, אבל אם הוא נשען על הקיר והדליק את האור, או קיבה את האור, אין בזה כלום, כי הוא לא שם. בסדר? הוא מפרש, כן? ליבו, היינו זה תמן נפש בלב, הוא משכן הנפש. איך בלב הוא משכן הנפש? בלב זה משכנה? לא.
הרוח.
כן. נכון? זה הנשמה במוח. הנפש זה משכן הכבד. טוב, אז אנחנו רואים שהזוהר יש לו כל מיני, כן, צריך להיות גמיש פה. כן. אז בגלל זה לפעמים גם מהזוהר אי אפשר לדלות ישירות דברים, צריך לראות איך האריזל תרגם את זה, איך הבן איש חי הביא את זה, איך הרשש הביא את זה, כן? חותם תגן עלינו אמן. מה?
סליחה שאני קוטע אותך, פעם שעברה אמרנו, אם בן אדם מוכר משהו שהוא חושב שקשר, ובסופו של דבר יברר שזה לא קשר, זה שוגג.
נכון, נכון. נכון?
וגם לדעת רבי שמעון בר יוחאי, מישהו שמדליק בשוגג בטעות אור, וגם בכל זאת משפיע עליו?
יש השפעה, בוודאי שיש, יש השפעה. אני מדבר עכשיו על העונש או הלא עונש. ההשפעה ישנה.
אז ההשפעה גם אם הוא מדליק...
בוודאי, ברגע שאכלת רעל, אכלת רעל, גם אם תתנצל כל היום. האור נפלא. יש, קרה משהו במציאות.
כן, אבל השאלה אם זה פגע במציאות.
יפה, יפה. אז האם זה פגע בנפש הפנימית של האדם החוטא, אצל רבי שמעון בר יוחאי זה לא כל כך פשוט. הוא אומר שזה לא.
זה לא.
לא.
נכון.
אבל הפעולה קיימת, כן? לא להתבלבל. קרה משהו בעולם, אתה צריך לטפל בזה עכשיו. כן, לתקן, ללכת לבית חולים. מה זה לתקן? אתה חולה עכשיו, חז ושלום. אם אדם חולה, אז הוא חולה, הוא צריך לטפל בזה.
כן, אבל ברמות...
אבל זה ברמה החיצונית. האם זה פגע בו בנפש הפנימית וכו' וכו', אז רבי שמעון בר יוחאי טוען שלא.
כל העניין שלי מצוות צריכות כוונה עוד.
נכון.
זה העניין.
נכון.
אם הוא חרש ולא חשב על חרש.
נכון. אבל גם,
לא חרש.
אבל גם בחיובי.
כן.
קמת בלילה והנחת תפילין. כן? לא תופס. למה? כי לא התכוונת. עשית את זה מתוך חלום, לא יודע איפה היית. לא תופס. עכשיו, יש שיטות אחרות. כן, קמת בלילה והפלת כוס מים עליך. תופס, למה? כי לא היית צריך לשים את המים מעל הראש שלך בלילה לפני. אז מכניסים מדרגה אחרת. זה שיטות של לימוד, רבותיי, ככה לומדים. אבל צריך לדעת שיש שיטות כאלה ושיטות כאלה. מי צודק? שניהם. אסור להגיד זה רבי שמעון צודק ואחר לא. אין דבר כזה. אני צריך לשים לב, תוך כדי שאני יודע שבפנים הנשמה הפנימית שלי אף פעם לא מתקלקלת. אבל בכל זאת אני לא ראוי ולא, אין לי זכות לזלזל בכל הדברים האלה, חד ושלום. כי זה יכול לבוא לידי קלות ראש, נכון? אדם יתחיל לעשות שויות ולהגיד, לא אכפת לי, אני לא מתכוון, וזהו. בסדר, אז צריך להיזהר ולדעת איפה נמצאים, לא משחקים עם הדברים האלה. בסדר? אז כשאתם מניחים שינים של ראש, צריך להסתכל גם כן בשין. השמאלית והימנית. מה הקשר? כן, כן, עכשיו זה בצד החיובי, נכון. לכן אני אומר לכם כל הזמן, נכון? עכשיו, כל הזמן, כל הזמן, מה המחשבה הכללית החיובית שאתם צריכים לכוון? לשם ייחוד, קודשא בריחו ושכינתו. זה החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. לפני הכל. כן, בשם כל ישראל אני בא לעשות את המצווה הזאת. שכחתי את זה? אני כבר חש ושלום במצב לא הכי טוב. זה מה שאומרים לנו חכמים. זהירות. אתם ראיתם מה שקראתי לכם עכשיו מהרב פרלט. כל מה שאני עושה זה בשם כל ישראל. כן, מי קיבל תורה? כל ישראל, רק מי שיצא ממצרים. מי יצא ממצרים קיבל את המושג עם, נכון? מי שלא יצא ממצרים לא נקרא עם. רק מי שיצא ממצרים נקרא עם, הנה עם יוצא ממצרים. ומי זה? אותו עם קיבל תורה. אז אף פרט לא קיבל תורה, העם קיבל תורה. ובתוך העם הזה יש פרטים שהם עכשיו צריכים לחיות לפי התורה של אותו כלל שקיבל תורה. הוא מפרש לי בו, אז מה הקשר לתפילין? כן, אז מה, מה אכפת לי? קודם כל תהיה בראש שלך שאתה עכשיו מניח תפילין. אם שכחת שיש לך תפילין עליך, אתה כבר במצב לא טוב. לכן כל הזמן אומרים לנו חכמים לגעת בתפילין. כן, כדי לזכור שהם עליך.
אם אני כבר סריגו, אז אני באמת לא
מבין. אז אל תחשוב שזה ככה. הבן ישראל אומר שתכתוב אפילו בסידור שלך לגעת בתפילין. כל שני דפים. שלושה דפים, תכתוב תיגע בתפילין. ולכן גם בקריאת שמע אומרים לך לגעת פה ולגעת פה ולגעת בכל מיני מקומות ובעמידה לגעת פה. כל הזמן. כל הזמן לדעת
מה...
כן, כן, כי אתה מפוזר, ככה זה עובד. כי אנשים מפוזרים.
אבל אני לא
חושב שאני גם לא אשים לב. נכון, נכון. אז אתה כל הזמן תראה באיזה חולשה אנחנו. כן, כן, כן. נכון, נכון. תביא גם איזה חייל הזמן. זאת אומרת שזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אתה צריך להיות בהיקו. כן, כן.
גם פה זה מיבוד.
נכון. נכון, כל הזמן, כל הזמן. אתה יוצא משיעור, תוך 10 דקות אתה כבר בעולם הזה, חזרת לעולם הזה.
נדמה לך.
אם לא היית מסוגל להדליק את האופנוע.
סוחב אותך עד יום שישי. אם הם שיעור, אני כבר עדים.
בסדר? טוב, אנחנו נחזור על כל העניינים האלה, בעזרת השם, הנשמה כמובן במוח, והכל בעצם דבר אחד, רק בשלבים שונים, כמו שאומר הרמב״ם, בהקדמה לשמונה פרקים, איפה שהאדם אחת היא, רק שהיא מתגלה בחמש מדרגות שונות, ונחזור על כל העניין הזה, כדי לדעת בעצם איך זה פועל בתוך כל המערכת המעניינת הזאת, הגדולה הזאת, שאנחנו בעצם בנויים ממנה, ובסופו של דבר איך אני נכלל בתוך כל היקום הגדול הזה. אלו שאלות שלא היינו שואלים את עצמנו בבית ראשון למשל. בבית ראשון כל אחד ידע איפה הוא נמצא בכללות. לכן הדבר הכי קשה לאדם שחי בתקופה כזאת זה להגיד לו שהוא חייב כרת. היית משגע אותו. הוא לא יכול לסבול את זה. כי הוא יודע בדיוק. אף אחד לא שאל את עצמו מי אני בעולמי בבית ראשון. אין דבר כזה. מה התיקון הנפש שלי, איפה אני, מה צריך לעשות. לא יהיה שאלות כאלה. בבית שני כבר איבדו את הכלל. נהיו פרטיים מאוד. אז כל אחד כבר מתחיל לשאול את עצמו מי אני, איפה אני, מה אני וכו'. כן? בבית שלישי אנחנו נחבר את שניהם. נהיה גם כלליים וגם פרטיים, ונבין שהכל הופך להיות בעצם, וזה הילדים, הילדים יעשו את זה. 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 נחילה מצוותם, סליחה, אני פשוט נזכור את זה. הנה, בסוף הימים תדפוק תביעה זו בלב בני הנאורים העומדים החן לגילוי אורו של משיח, שלא להתרצות בשום מושג אם במושג של הלאומיות. כלומר, יצוצו נערים חדשים שיגידו, אבא, עם כל הכבוד, התורה שלך והכל, אני מתחבר רק למה שלאומי. ואף על פי שמגמה זו רקובה, היא מבחוץ, כלומר, מי שיראה את זה בחוץ יגיד, אבל זה ריקבון, מה זה הלאומיות הזאת? והיא מתבטאת בצורה חילונית, בכל זאת קדושה ושלמה היא מבפנים. אז מה הוא מציע הרב? יראה השם, כלומר הרבנים האמיתיים, תמימי הדעה והאמונה, צריכים לגלות את העומק של הפנימי של המגמה הזאת הלאומית, ולעורר את השלהבת שהבנים כבר הבינו לבד באופן טבעי אינטואיטיבי. עכשיו הרבנים גם צריכים ללמוד את זה.
שבת שלום.
תודה רבה. אני כבר ביום חמישי הבא.
בבקשה. כי עכשיו, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו.